בסייעתא דשמיא, אנחנו, סוף השיעור גם נספר על ההשגחה הפרטית שהיה לנו היום. אז ערב טוב לכולם, בסייעתא דשמיא, אנחנו נלמד היום בדף היומי, מסכת בבא מציע, דף מ"ד. בעזרת השם היום נתחיל את הפרק הרביעי, פרק רביעי, פרק הזהב, פרק מאוד יסודי בישיבות, פרק הזהב. נעשה גם הקדמה בלי נדר לפני הפרק הזה, אבל אנחנו מתחילים את השיעור איפה שעצרנו אתמול, המשנה האחרונה בפרק השלישי של פרק המפקיד. אז אומרת המשנה בדף מ"ג עמוד ב' למטה במשנה, אומרת המשנה, כמו שאמרנו אנחנו נמצאים פה בפקדונות, אז המשנה ממשיכה לדון לנו בנושא של לשלוח יד בפקדון. אז אומרת המשנה, חושב לשלוח יד בפקדון, הוא רק חשב לשלוח יד בפקדון. המילים של רש"י, רש"י דיבור המתחיל החושב לשלוח יד, מה רש"י אומר? רש"י אומר, כמו שהבח מוסיף פה, החושב לשלוח יד, אמר בפני עדים, אתול פקדונו של פלוני לעצמי. זאת אומרת, הוא אמר בפני עדים, אתול פקדונו של פלוני לעצמי, והוא בפועל עוד לא שלח יד. ואחר תקופה, כמו שאנחנו אומרים, קרה מה שקרה, לבד הפיקדון באונס, אז מה עדים?
לא חייב בפני עדים, אבל...
אז בנושא של בפני עדים...
כלל לא, יש כאלה שאומרים...
הנושא של בפני עדים יש לנו ריטבל, זה לא? דקה, מה שציינתי פה.
זה לא כריטבל, זה עוד הרבה אחרים.
יש, אני לא זוכר מי אומר, שדלאו דווקא לא צריך בפני עדים, הכוונה רק... שבפני עדים הכוונה דווקא שהעדים כאילו רואים שהוא רציני, שהוא באמת הוא רוצה לייזם מה שהוא חושב, זה הכוונה שכתוב בפני עדים.
לא צריכים עדים בעצם.
בדיוק. על הכל פנים, אז מה הדין פה והחושב לשלוח יד בפיקדון? בית שמאי אומרים, בכזה מצב, אפילו שהוא רק חשב והוא לא שלח, ואחר כך באמת קרה מה שקרה, נבד הפיקדון באונס, בית שמאי אומרים כזה דבר, חייב. למה חייב? כי זה מה שחשבת, זה כבר נחשב כאילו ששלחת יד בפיקדון, ולכן אנחנו אומרים שאתה חייב. ובית הלל אומרים מה פתאום. כמו שהלשון הפסוק היא פשוטו, כתוב בפסוק, אם לא שלח ידו מבלכת רעו, זה כוונה, תשלח יד, תחשוב, תחשב במחשבה, זה עוד כלום. ובית הלל אומרים, אינו חייב עד שישלח פה יד. למה שנאמר, כתוב בפסוק, אם לא שלח ידו מבלכת רעו, אז מה הכוונה אם לא שלח ידו מבלכת רעו? שהוא לא מתחייב רק אם הוא שלח ידו בפועל, אבל זה מה שאתה חשבת, זה כלום. אז אנחנו רואים פה מחלוקת מאוד מעניינת של בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי אומרים מספיק מחשבה בשביל להיות חייב כאילו ששלחת, ובית הלל אומרים שאתה צריך לעשות את המעשה כמו כפשטות הפסוק. על פי סוד מסבירים את המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, מי שיודע על פי סוד, אני גם לא יודע, אבל על פי סוד בית שמאי תמיד בבחינת מחשבה, ובית הלל בבחינת מעשה. אבל מה שבוא נסתכל פה על פי ניגלה, אז בוא נסתכל על בתוספות הקטן, ובתוספות דיבור המתחיל החושב לשלוח יד. אומר תוספות, אך מחשבה, אב ודיבור. זאת אומרת, המחשבה הזאת זה כבר נקרא כמו דיבור, כדיאליך, כמו שלומדים את זה מעל כל דבר, וכן מחשבת פיגול, נמי אנחנו רואים שאב ובדיבור. זאת אומרת, אתה אומר למישהו, לפי בית שמאי שאני אומר שמחשבה זה נקרא לשלח יד, זאת אומרת, אתה אמרת למישהו שאני הולך, זה לא סתם מחשבה בלי דיבור. תוספות מביא ראיה כמו מחשבת פיגול לדיבור, ובעול בלב, כדימוך בפרק בית הזבחים, הוא על פרק כמה דמנחות, הוא פרק תמיד ישחת, פרק הנזיקין, ממקומות אחרים פירשתי. אז פה אנחנו רואים למעשה שיטת תוספות שמה זה. למעשה זה מחלוקת רש"י ותוספות במסכת צבחים בכלל, מי שמסתכל במסכת צבחים בנושא פיגול, למחלוקת רש"י ותוספות שמה, שלמעשה תוספות סוברים שבאמת רק דיבור, ורש"י סובר שמה במסכת צבחים שמספיק אפילו במחשבה לבד. והמפרשים מה ששואלים פה, שמי שיסתכל ברש"י, שאני אמרתי לפני דקה, רש"י הראשון במשנה, החושב לשלוח יד, אז רש"י גם הולך פה עם הרעיון של תוספות, שמה רש"י אומר, אמר בפני עדים אתול. אז אני חושב שבפני עדים כבר דיברנו לפני דקה, אבל פה כתוב גם כן אמר, אז זה סוג של סתירה רש"י ותוספות, ולכן תסתכלו בהגאות הבח, שמה הבח אומר פה באות א', אז הבח אומר, זה לא באמת רש"י במסכת זה, בקידושין. רש"י אומר נון ב', הבח, ובקידושין סוף דף מ' ב', תראה רש"י דלאו דווקא אמר. אלא חשב, סליחה, זה לא רש"י במסכת זבחים, זה רש"י ותוספות כנראה מחלוקת במסכת קידושין סף מ"ב, אז שמה רש"י בעיר הבח, זה סתה סתירה בין רש"י ורש"י, שפה לפי רש"י שמה יוצא שחושב הכוונה רק מחשבה בלבד בלי דיבור, ופה רש"י סובר, אמר שלכאורה כמו תוספות שהמחשבה פה זה. אז בקיצור, אז...
מה זה אח? בתוספות, אח מחשבה?
איפה אתה רואה? אך מחשבה שכתוב פה במשנה, שאני אומר שלפי בית שמאי זה כבר נקרא כמו שלח יד, זה נקרא ודיבור. אבל דיבור. גם רש"י אומר את המילה אמר. אבל אמרנו שיש איזה מחלוקת רש"י תוספות עוד מסכת אחרת, וברך באמת מאיר את הקושייה שבקידושין סוף דף מ"ב, שם רש"י באמת הולך גם כחולק פה על רש"י פה וגם כתוספות פה, ששם הסוברים, לא, אני ציינתי טוב לעצמי, המחלוקת של רש"י ותוספות בזבחים, בנושא פיגול, יש שם באמת מחלוקת רש"י ותוספות, וחוץ מזה, יש רש"י גם במסכת קידושין, אז הבח מאיר פה את הרש"י במסכת קידושין, ואתה רואה שהבח גם כן לא מתארץ, אבל על כל פנים, אנחנו ממשיכים לדף היומי, דף מ"ד עמוד א', בדיוק הגענו לפני 3 דקות, רבי יואב, לא איחרתם כלום, עוד לא, סליחה, זה מבלבל אותי, אני חברי, לא מכיר את הגמרא הזאת, נכון, זה מבלבל אותי את הזה. עוד קטע קטן לפני שאנחנו עוברים למ"ד עמוד א', עוד הלכה במשנה. אומרת המשנה, מה יהיה דין איתה את החבית ונטה למנה רביעית? השומר הלך איתה את החבית, מדובר אם קיבל חבית דוגמה לפיקדון, הוא לקח ממנו מהחבית רביעית, ובסוף, ונשברה, בסוף החבית נשברה, כמו שרש"י אומר, לאחר זמן, אז מה יהיה הלכה? ההלכה אומרת המשנה, אינו משלם אלא רביעית. למה הוא לא משלם אלא רביעית? אז כמו שרש"י מסביר, ששליחות יד לא מתחייב באונסין עד שימשוך או יגביע דעה וקניה. אבל כל זמן שלא עשית קניין בפיקדון, אז הרגע שרק היטאת את זה, לא עשית שום הגבה, אז לכן עוד זה נקרא כאילו שעוד לא שלחת יד, אז לכן אתה עוד לא נקרא כגזלן, אז לכן אתה עדיין פטור באונסין. אבל המשנה מסיימת, אבל אם יגביע, שעד רגע שהגבעת, אז כבר קנית את זה בהגבעה, זה ממש שליחת יד במאדרים, שעכשיו אתה נכנס לקטגוריה של גזלן, ואז ונטה למנה רביעית ונשברה, אז פה יהיה הלכה שהוא צריך לשלם, משלם דמי כולה, ונראה את זה אחר כך גם בגמרא. בנושא של איתה, מה אנחנו רואים בין איתה? שכמה הוא משלם?
רק רביעית.
רק רביעית. למה את הרביעית הזה הוא כן משלם?
הוא קנה את זה, מה?
כי אחרי הכל הוא איתה את זה, אז לכן אנחנו נראה אחר כך בגמרא, ואנחנו עוברים לדף היומי, דף מ"ד עמוד א' למעלה בגמרא. אז אומרת הגמרא, לא היה לי פשוט את הגמרא עכשיו אצלי, מתחיל פה דף מ"ד. אז אומרת הגמרא, בדף מ"ד עמוד א', שואלת הגמרא, אנחנו רוצים, נכנסנו, הבאנו מחלוקת יסודית פה במשנה האחרונה בפרק המפקיד הרב יואב, בן אדם חשב רק לשלוח יד בפיקדון. וכמו שאמרנו שרש"י ותוספות פה על המקום אומרים שהחשב זה נקרא שהוא אמר, רש"י אמר את המילים לפני עדים, שהוא רוצה לשלוח יד, לפי בית שמאי, זה כבר נקרא כאילו שחשבת ששלחת יד, ואז אם קרה איזה אונס, אתה חייב אפילו שבפועל לא עשית שליחת יד בזה, רק אמרת, חשבת, בית הלל אומרים מה פתאום, כמו לשון הפסוק כתוב במשנה, מה כתוב אם לא שלחת יד, זה נקרא כפשוטו. אז הגמרא עכשיו רוצה להבין, להסביר את מה כל אחד יגיד, בית שמאי ובית הלל, אז אומרת הגמרא, מנה נמילה, מאיפה למדו את בית שמאי ובית הלל את הדברים שלהם. אז אומרת הגמרא, איתנו רבנן, כתוב בתורה, בפרשייה שמה של האבדה, אז כתוב שמה על כל דבר פשע, וכתוב בהמשך הפסוק, יש לכם את זה, ואות א', על שור, על חמור, על שא, על סלמה, על כל אבדה, אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, כתוב בהמשך הפסוק, אשר שם אלוהים, וכזה מצב כתוב, ישלם שניים לרעהו. עכשיו, מהפסוק הזה אנחנו לומדים את הנושא של שליחות יד, אז בית שמאי אומרים שמהמילה שכתוב בסוף הפסוק, יבוא דבר שניהם, אז מהמילה על כל דבר זה נקרא מלשון דיבור דבר. אז לכן בית שמאי אומרים מלמד שחייב על המחשבה, זאת אומרת מחשבה ודיבור הוא כבר חייב לשלוח יד. לפי זה גם מבינים יותר את רש"י ותוספות שאומרים אמר, כי פה אנחנו כולנו מדייקים שבכל צריך להיות אמירה. מחשבה באוויר סתם אנשים חושבים באמצע 18 דברים, באמצע שטויות, אז מחשבה לבד אמרנו פה גם רש"י וגם תוספות מדויק שהם סוברים שבנושא הזה של שליחת יד זה לא ככה, למרות שבפיגול אמרנו ובעוד מקומות יש מחלוקות, אבל על כל פנים פה אנחנו גם רואים בגמרא את הגרסה של רש"י ותוספות, כתוב פה את המניין של דיבור, מחשבה ודיבור ביחד, אז אנחנו אומרים שהמחשבה כמעשה. זה שיטת בית שמאי לומדים מהמילה דבר שניהם. ובית הלל אומרים, מה פתאום? זה מה שחשבת, אמרת, זה כלום. אינו חייב אתה ויהיה חייב באונסין כמו גזלן, השומר הזה, עד שישלח בו יד. זאת אומרת, עד שאתה ממש תעשה בפועל שליחת יד. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, כמו שכבר למדנו את זה במשנה, שכתוב בפסוק כפשוטו, בהמשך, אם לא שלח ידו ממלכת רעהו, אז מפה אנחנו לומדים שמתי הוא מתחייב, רק אם הוא שלח ידו ממש. טוב, זה הטעם של הבית שמאי ובית הלל. מגיע בית שמאי לבית הלל, אמרו להם בית שמאי לבית הלל, אבל הוא כבר נאמר על כל דבר פשע. ומה זה דבר פשע? דבר פשע זה נקרא מספיק דיבור ומחשבה. אז מה תענה על הטענה שלי? אמרו להם בית הלל לבית שמאי, אני לא מתרגש מזה, אבל הוא כבר נאמר, כתוב בהמשך הפסוק, אם לא שלח ידו במלכת רעהו, שפה אנחנו לומדים שצריך שישלח ידו ממש.
זה מה צריך להיות.
היי, תשאל אותי מה עושים מהדבר פשע? יש לי מה שעושים במקרה. אם כן, מה התלמוד לומר על כל דבר פשע? אומר בית הלל, זה לא בא ללמד שמספיק דיבור בשליחת יד. זה בא למגיד למשהו אחר שיכול. הייתי חושב שאין לי מתי השומר חייב אם הוא שלח יד, מתי הוא חייב בולסין כמו גזדן, אלא הוא, אם הוא עצמו שלח יד בפיקדון, אז אני אומר שאתה הופך להיות כמו גזדן ויש לך את החיות שאפילו בולסין אתה חייב. אבל מה הידין אמר לעבדו ולשלוחו? הוא אומר לעבד שלו, לשליח שלו, תעשה טובה, לך תשלח יד בפיקדון שנמצא אצלי בבית שם בכספת הזה. אז פה הייתי חושב שאולי, הרגע שהוא לא עשה את זה לבד, הוא רק שלח מישהו, אז אולי אז הוא לא יהיה כמו שולח יד. אז מניין שאיפה אני יודע שגם פה הוא יהיה חייב כמו שהוא עצמו שלח יד? תלמוד לומר, מפה אנחנו לומדים מה שאתה לומד, שדיבור מספיק, אז אני לומד מהפסוק הזה על כל דבר פשע, שמתחייב גם על הדיבור. מה זה אומר מתחייב גם על הדיבור? שאם אני שלחתי שליח ואמרתי בפה, לך תשלח יד, אז אם הוא שלח יד בפועל, אז אני אומר שזה כמו שאני שלחתי.
תגיד, את דיני שתי חודם עומד מפה. מה, אני צריך פסוק מיוחד של הדבר הזה?
בנושא שליחת יד.
שליחו של האדם כמותו זה בכל דבר.
שלוחו של אדם כמותו זה לא בכל דבר. יש דברים למשל...
חוץ ממה שכתבנו, חוץ מתרומה ואלה...
בכל המוצוות של הגוף, אין שלוחו של אדם. אתה לא יכול...
אבל כאן דבר יותר של גוף?
לא, אבל אני הייתי אומר, מבחינת שהחיות, שאם אני שולח אחד לפיקדון, אתה הופך להיות עד כדי כך כמו גזנן, זה דווקא אם אתה, אם ההוא, אתה יכול להגיד לו דברי הרב מדברי התלמיד, דברי נישומי.
זה דברי הרב, דברי שלוחות לא לומדים.
כן, אבל בדרך כלל, למשל, אם אתה אומר למישהו ללכת לגזול, אין שם שליחות, דברי הרב מדברי התלמיד, דברי נישומי. אם אתה אומר לשכן שלך ללכת לגזול, אתה פתור.
לא, ראינו, בסדר, יש כאן
פסוקים. הנה, אולי פה גם, אתה אומר למישהו, אין נקרא שולחים יד, השומר לא נקרא, כמה שמענו פה החידוש על כל דבר פשע, אנחנו אומרים, זה חידוש פה. צריכים להבין גם למה באמת, מה דברי הרב, אני לא יודע, עכשיו נכנסתי קושיה, ובאמת משום שואלים את זה. אבל זה החידוש. שאני אומר פה, אם אתה אמרת למישהו לשלוח יד בפיקדון, אז אתה כבר כן חייב, וזה הריבוי שהתורה ריפתה, שגם בזה, אפילו שיש בזה עבירה, זה החידוש שאנחנו אומרים, שאפילו שיש בזה עבירה, אנחנו אומרים ששלוחו של אדם כמותו, וזה נקרא כאילו שהשומר שלח יד, וזה לומדים מהמילה על כל דבר פשע. אז בית הלל רבי יואב, ענה מאוד יפה לבית שמאי, הוא מסודר. זאת אומרת, אם לא שלח ידו זה כפשוטו, על כל דבר פשע לומדים, שאם שלחת שליח, מה בית שמאי עונים לבית הלל? הגמרא לא מסבירה את זה, הגמרא פה נעצרה כבר,
אתה אומר? כי ההלכה לא כמוהם, בשביל מה צריך לחקור את זה?
לא, אבל בית הלל גם טוענים שכתוב מפורש, אם לא שלח ידו זה כמובן כפשוטו.
אבל מה צריך לפרש את בית הלל?
אז המפרשים מסבירים שבית שמאי יענה לבית הלל, זאת אומרת ככה, שאם לא שלח ידו, מה זה נקרא אם לא שלח ידו? הכוונה שאפילו שלא שלחת יד, רק אמרת שתשלח יד, זה גם כן מספיק. איי, כתוב לא שלח יד. הוא אומר, לא. אחרי שכתוב בפסוק על כל דבר, אז הכל דבר מלמד שמה זה נקרא אם לא שלח ידו, שמספיק דיבור ומחשבה בשביל לשלוח יד. ככה מפרשים מסבירים שבית שמאי יענה לבית הלל. הרב אלירן הצדיק, אנחנו ממשיכים. למדנו במשנה עוד הלכה, הלכה שנייה שלמדנו במשנה, שמה היא הדין מה שאומר הזה קיבל חבית לפיקדון, ואיתה איתה חבית וכתוב וכולו, כתוב שמה שהוא לקח מזה רביעית ונשברה, אז פה למדנו שהוא רק יצטרך לשלם את הרביעית. למה? הסברנו כבר במשנה, כי הוא לא קנה את קנייני גזלה, זה עוד לא נהיה שלו, עוד לעשה משיכה או הגבה, אז לכן הוא רק צריך לשלם את הרביעית. מגיע רבא, מלמד שיש מצבים שאפילו שהוא לא יגביה, הוא יהיה חייב כן על הכל. אמר רבא, לא שנו, מה שאני אמרתי שהוא פטור על הכל והוא רק חייב רביעית, זה דווקא אלא נשברה. זאת אומרת, אתה איתת אותו, לא הגבעת, וקרה איזה אונס. אז אנחנו אומרים שהרגע שזה עוד לא שלך, אז אתה שומר חינם או שומר שכר, ואתה פטור באונסים. אבל מה היא הדין? אבל החמיצה. אתה איתת את החבית, והיין החמיץ בתוכו, אז אפילו שבדרך כלל שומר חינם, שומר שכר, כל זמן שהוא לא שלח יד, פטור באונסים, פה אנחנו אומרים שבציור כזה יהיה לירן, הוא כן יהיה חייב לשלם אם הוא נגע בזה איתה, אפילו שהוא לא עשה משיכה הגבעה, אם זה החמיץ, הוא כן יהיה חייב לשלם את הכל. למה? אבל החמיצה משלם את כולם, מה היא טעמה? גירי דידי ודענו לי. תסתכלו את המילים של רשי, נסביר את זה הכי בקצר ולעניין. חיצים שלו גרמו לה להחמיץ. כי בדרך כלל מתי יין נחסר, אני לא כל כך מבין ביין, אבל אולי אתם באמת מאמינים
בזה.
יין בדרך כלל, אם זה מלא עד הסוף, זה קשה יותר להחמיץ. אם זה כלי חסר, אז הדרך של היין להחמיץ. ואז המילים של רשי, רציתי להגיד יותר את הרשי הראשון, רשי הקודם התכוונתי, דיבור המתחיל אבל החמיצה, אומר רשי בכזה מצב פשיעה הוא, אם מזיק בידיים הוא, ובשביל שחיסרה החמיצה, זה הרשי שהתכוונתי להגיד, שכן דרך יין להחמיץ בכלי חסר. אז אם ככה רשי קורא לכזה בן אדם, הוא ממש נקרא פושע, ופושע שומר חינם אפילו חייב, מזיק בידיים, יש בזה חקירה שלמה, יש חקירה שלמה, שהאם במצב כזה אתה חייב בגלל מזיק, או בגלל, זאת אומרת, שומר חינם שפושע הוא נקרא מזיק, או שפשוט כי לא שמרת, גם חקירה ישיבתית. אז פה מרש"י הזה מוכח שהוא מזיק בידיים, אז זה חקירה במפרשים, ומרש"י פה מוכח שזה נקרא נכנס לקטגוריה של מזיק בידיים, אבל זה חקירה, אז פה אנחנו רואים רש"י, שכל שומר שהוא לא שומר טוב, נכנס לקטגוריה של בבא קמא, של מזיק. אז לכן הוא חייב מבחינת מזיק.
אבל גרמה בנזיקים פטור, מה לא?
גרמה בנזיקים פטור, אז רש"י עונה לך את זה. רש"י אומר, תסתכל רש"י, היא מזיק בידיים.
זה לא מזיק בידיים.
למה? אז רש"י מתרץ. אתה, זה בידיים החמיצה. רבי דוד עכשיו ההפך, אתה החכמת אותי, למה? כי עכשיו מזכות זה אנחנו מביאים כל מילה ברש"י הרבה יותר יפה. מה רש"י כל כך מעריך? רש"י מסביר מאוד יפה, מזיק בידיים, רש"י היה לו קשה לכאורה, אם בגלל שאתה... לא, כי זה ממש נקרא בידיים, זה בשביל שחיסרה החמיצה, שכדאי לך להחמיץ, אז אם ככה זה לא גרמה. למדנו הקטע האחרון של הפרק השלישי.
אם הייתה חסרה כבר.
מה?
אם כבר הייתה חסרה, לא מלא עד
הסוף. אז לפי זה באמת זה אחרת, אז נכון, אז רק יהיה חייב רביעי. למדנו במשנה מה יהיה הדין אבל הקביע, הוא לא רק איתה איתה חבית, עשה ממש קניין, הקביע, ונטל אימנו וכולו, למדנו שהוא לקח ממנו רביעית ואז נשברה, אז פה אנחנו רואים שכבר פה הוא כבר צריך לשלם את הכל.
רגע, מתי נשברה? לאחר שקניח דו חזרה או
בעין? נראה, עכשיו נכנסים לקטגוריה, שיש ליחוד יד צריכה חיסרון, אין צריכה חיסרון, בוא נראה. הדבר ראשון...
גם אם אחרי זה נשבר.
מה?
דווקא להפך.
אז בוא נראה, הגמרא עכשיו הולכת לדבר. אמר שמואל, מה שכתוב הגביעה ונטל ממנו רביעי, דבר ראשון, לא נטל נטל ממש, אלא כיוון שהגביעה ליטול, הרגע שהגבעת את החבית בשביל לקחת רביעית, אף על פי שלא נטל, אז הוא גם כן אומרים מבחינתנו, גם כן אנחנו אומרים שהוא כבר נקרא כאילו זה כבר שלח את היד וכבר עשית קניין, ולכן אתה חייב על הכל.
אבל שואל מחלוק, יש לך צריך חיסרון או צריך חיסרון?
יפה מאוד רבי דוד, מגיע הגמרא עכשיו, אומרת, מפה אפשר לדעת, מי אומר את החידוש פה? שמואל. אז אומרת הגמרא, למה כסבר שמואל? מזה ששמואל אומר שאפילו שבפועל לא השתמשת, רק חשבת לקחת, אז זה כבר נקרא שולח יד. אז למה כסבר מחלוקת שלמה? אז למה כסבר שמואל שליחות יד בשביל להתחייב באונסין? אינה צריכה חיסרון. אז אם ככה, לכן הוא סובר פה שמספיק שהגביע מנת להחסיר, אפילו שהוא לא החסיר בפועל, הוא כבר נקרא שולח יד. דוחה הגמרא, אמרי, בני הישיב אמרו לבאר את דעתו של שמואל, לא. לעולם יכול להיות שמואל סובר גם כן עם השיטה ששליחת יד צריכה חיסרון. רק שאני אחה פה כשבן אדם השומר הגביע את החבית בשביל לקחת רביעית יין, אז אפילו שבסוף הוא לא לקח, זה כבר אחרת, זה כבר פה הוא חייב על הכל. למה? דניחילי דתאה ואח חבית כולה בסיס לרביעית. נוח לו שתהיה כל החביס, החבית כבסיס ושמירה לרביעית הזאת שהוא הולך בראש שהוא רוצה לקחת. למה הוא רוצה שיהיה בסיס? יפה מאוד, יפה, אתה מאוד יפה, רגע שמענו רש"י לפני זה, כי אם זה כלי חסר, אז זה מחמיא, כי יין לא משתמר, כמו שאמרנו לפני דקה ברש"י, רק בכלי מלא, אז אם ככה, בכזה מצב, זה כמו שהוא לקח את הרביעית, והחזיר את זה לחבית על מנת לשמור את זה, אז מה הוא הופך להיות? אז הוא הופך להיות בחזרה שואל על כל החבית, אני אומר, תסבור רש"י עוד דקה, ואז בשואל חייב בוא נשים, וזה העומק, זאת אומרת, שמואל מבחינת שליחת יד אומר, צריך חיסרון, אבל פה זה משהו אחר, ותסתכלו את זה ברש"י, את המילים שאני הרקתי, תסתכלו רש"י אומר את המילים האלו. דיבור המתחיל, נניח לדתה וכולה חבית בסיס לרביעית. אומר רש"י, אנחנו רוצים שתשמר אותה רביעית ולא תחמיץ מה שאמרתם. הנה עולם שליחות יד בדבר אחר, לא בנושא של חבית ויין, צריכה חיסרון. והנוטל פיקדון עם מגביע אמינות לשלוח בו יד, אז כל זמן שלא חסרו, אינו מתחייב בהגבהתו, כי גם שמואל יכול להיות שסובר שליחות יד צריכה חיסרון. הואיל ולא נתנו על מנת לגזול את כולו, אלא לשלוח פה יד, ולשלוח עוד יד ולא חיסרון נסי, אז אם ככה וכזה מצב, אם זה לא היה חבית של יין, אז אם לא חיסרת כלום בפועל, אז אתה נשאר כמו הדין שלך הקודם, שומר חינם או שומר שכר, ואתה תהיה פטור בו נסי. אבל יין שלא משתמר אלא בכלי מלא, אבל כמי שנטל ויניחו עם השאר להשתמר, ואז רש"י מסיים את המילים, ונעשה שואל על כל שאר החבית, ואז זה מתורד גם את השאלה שאתם שאלתם. ואז הרגע שכבר החזרת, לא החזרת, זה כבר לא משנה, לכן חיכיתי לענות לך, ולפי הרש"י הזה מאוד מתורת, הוא שאל שאלה, ואם... מה?
מה יצא לו מזה אבל של גביע את החבית? לא הבנתי.
הוא הגביע את החבית, הוא הגביע את החבית למעשה, הוא הגביע את החבית כנראה בשביל שהוא רצה להשתמש ביין.
מה יצא מזה?
עכשיו, כשהוא הגביע את כל החבית, היה לו מטרה עם הכל. הוא היה צריך את כל היין. הוא רצה שאותו כמה כוסות שהוא ישתה, יהיה טוב עד שהוא ישתה את זה. אז הוא הגביע, אז כאילו, אז יוצא שהוא ישתמש פה, הוא היה, בוא נגיד, הוא רצה 3 ליטר, היה שם 40 ליטר, אז הוא היה צריך את כל 40, אז הוא השיל, הוא שאל כאילו את 40 ליטר, הוא שאל את כל הכלי בשביל המטח שלו.
בפועל,
ואז הוא עכשיו נכנס לדין של שואל.
בפועל הוא לקח יין.
בפועל הוא לא לקח יין.
זה אם כמו אדם
שעכשיו... אבל עשית קניין, שאלת, נהיית שואל.
הזיז את החבית במקומה.
אז, אבל שמואל מסביר עכשיו, הגמרא מסבירה את שמואל, שבכזה מצב נהיה לך אינטרס כשאתה הגבעת את זה, עד אפילו שפה לא השתמשת, אז פה אתה לא נכנס לקטגוריה של שליחות יד, לא שליחות יד. בדרך כלל דבר אחר, סתם הזזת ולא עשית שום חיסרון והחזרת, אז עולם יכול להיות שמור לסביר שליחות יד, אינם צריכה חיסרון ותהיה באמת פטור. פה, בכזה מצב שהגבלת את זה עם אינטרס אישי, זה אנחנו קוראים לזה שואל. ושואל...
לא הבנתי, אבל מה הסיבה פה עכשיו, הכוונה שלו האישית מול הפעולה שהוא עשה?
אני חושב אותך, יואב, אתה
יזיז את החבית.
כוונה אישית, הוא לקח מוצר ששמור אצלו בשביל אינטרס אישי. הוא עשה את הקניין פה ועכשיו נהיה פה שואל. עכשיו, בשואל, אתה מקבל קטגוריה אחרת. מה הרעיון של שואל? למה שואל חייב בעונצין? אמרנו, כי כל הנאה שלו. פה, בגלל שכל החבית, רצית להשתמש בחבית, היה לך אינטרס, אז זה נקרא כבר שואל. שואל, אין פה עניין של חיסרון, לא חיסרון. שואל, ששואל דברים שלא אוכל, אין לו אין חיסרונות. כמו שאני אומר להם כל מה, את הדוגמה
שאני... רגע, זה סובב כמו בית שמיים.
לכן אני משתמש בדוגמה סולם.
זה מקביל לבית שמיים.
כן, סולם. בסולם אין חיסרון. אם אני אקרץ ניונס בבית את זה, אם הסולם הזה יישבר, אני חייב לשלם אפילו שלא יחסרתי, כי שואל יש לו דין של שואל.
אז זה אותו דבר כמו שבית שמיים אומרים, שעצם המחשבה כבר מספיק.
לבית שמאי אומרים שעץ המחשבה מספיק זה שלב אחד לפני. הוא בכלל, הוא בכלל לא שלח יד, לא נגע כלום.
לא
הוא, אמר, הוא אמר, רש"י אומר בפני עדים, אמר אני הולך לשלוח יד, אז בסוף אם קרה משהו זה כבר מבחינת זה בכלל, אמרנו שהפיסות בית שמאי זה בחינת מחשבה, נכון? ככה אמרנו לפני
ש... אני אומר, זה משהו אחר, משהו אחר.
מה?
קנה יואב לא מבין דבר עליך פשוט, יש כאן דין ששואל. אני שואל אותך יואב שאלה שפשוטה. אני
שואל, אבל כמו אני אמרתי, הוא לא עושה כלום עכשיו.
אתה לא מקשיב, אתה לא מקשיב, לא מקשיב. אני עכשיו שואל ממך מקדחה. לא השתמשתי בכלל, כלום, עוד לא השתמשתי בכלל. פתאום עכשיו, פתאום נשברה. אני חייב או לא חייב, תסביר לי. לא עשיתי כלום, לא עשיתי כלום.
זה מה שאמרתי בדוגמה של
הסולם. לא עשיתי כלום. לקחתי ממך מקדחה, השעתי אותה, אני שואל אותך שאלה, מה אתה חושב?
חייב,
זה... אם אתה שואל, אם אתה מוגדר כשואל, לא חייב, אין, אופן אוטומטי גמר, זה הבין. זה מה שאומרת לגבי, זה מה שאומרת לגבי.
זה מה שאמרתי, רציתי לקרוא בסולם, לא נתתם לי, שאמרתי, רציתי להגיד שאני שואל סולם ועוד לא השתמשתי בסולם וקרה משהו. זה בדיוק המילים אמרתי, הרגע שאני הייתי שואל, אני חייב לומר
לסי. גמרנו, זה הדין, זה
כבר משנה. זה הרש"י גם מסביר יפה את הגמרא, לכן אהבתי, גם לי היה קשה, אחר כך הסתכלתי ברש"י, ורש"י תראה את המילים, ורש"י מוסיף את המילים, הוא נהיה שואל. זאת אומרת, זה לא כמו שומר חינם, שומר שכר ששלח.
לא פשיעה או משהו, זה
פשוט. אנחנו נצטרך להיכנס לקטגוריה, אם זה נקרא שליחות יד או לא, ואז באמת יש פלפולים על זה. שליחות יד, שלב אחד, מה נקרא שליחות יד
בחד? למה הוא נהיה מדין שואל בגלל שהוא הגביע אבל הוא לא עשה כלום?
כי ככה, כדי ניחלי דתאה ואחבית כולה בסיס לרביעית, אז בגלל זה, בגלל שהוא אינטרס הכל...
כן, אבל המחשבה פה הפכה אותו להיות שואל, לא בגלל שעכשיו פה נהיה דין שואל.
לא, הוא עשה גם מעשה, כי הוא הגביע את הכל.
לא.
הוא הגביע את הכל. אם מחשבה אמרנו באופן, הוא לא נגע, הוא צדיק, רק אמר לאשתו והילדים,
הוא אומר, תקשיב... זאת
אומרת, עכשיו, הגמרא גם אומרת זה בצורה... הגמרא גם אומרת זה בצורה של התחיל, אבל אתה לא יכול להוכיח מפה ששמואל... יכול להיות, הגמרא אומרת בדרך כלל, זאת אומרת, מפה אתה לא יכול להוכיח ששמואל סובר שליחות יד אינה צריכה חיסרון. יכול להיות, אני לא יודע מה הלכה ששמואל סובר. הגמרא אומרת שיכול להיות שזה הסביר במשנה, עוד אופציה, שזה לא קשור לשליחות יד, זה קשור כמו שאמרנו, שהוא שואל על כל שעה רחבית, ולכן הוא חייב בונסים מדין שואל. יפה מאוד, הרב יואב. הגמרא מביאה ספק בנושא הזה לפני, בואי רב אשי. מה היה דין הרב, הגביע ארנקים ליטול למן הדינר? הוא הגביע ארנק שזה היה מלא מזומנים, אבל הראש שלו רק היה על מנת מה? רק לקחת דינר אחד בלבד, ועוד לא לקח את הדינר. כן, מדובר פה גם כן, אז מה הוא בסוף קרה אונס, הגיע שודד, ליסטים מזוים, שדד את כל הארנק. זאת אומרת, הוא הגביע את כל הארנק בשביל לקחת דינר, ועוד לא לקח את זה, ואז קרה בדיוק אונס, ואתה מישהו נסע לחוץ לארץ, תפקיד אצלו את כל
הארנק,
מה הוא? אז האם אנחנו אומרים שרק חמרה הוא דלא מינטרי לאגף חמרה, שדווקא יין, כמו שאמרנו, מחמיץ מהר, אם הוא לא חבית מלא, אז לכן אפילו שהוא לא לקח את הרביעית היין שהוא חפץ לקחת, כמו שהסברנו מקודם באריכות, אז יוצא כאילו שהוא כבר לקח את זה בשביל בסיס וכולו, אבל זוזה מינטר. זאת אומרת, אם אתה היית מוציא את המטבע האחד, כל הכסף, תאמין לי, לא יקרה לזה שום דבר. אז אם ככה, בכזה מצב, אז אי אפשר להגיד שנוח לו שיהיה ארנק הכל בסיס לאותו דינר שהוא רצה לקחת. כי אותו דינר שהוא רצה לקחת, גם אם זה יהיה בלי כל הכסף האחר, זה יישאר אותו דינר. אז פה אי אפשר להגיד את הסברה של בסיס.
טוב, זה יתפזר.
אז אם ככה...
זה יתפזר לו.
מה יתפזר?
כאילו, זה ילך.
עזוב אותך, נו, באמת. יש לך ארנק עם 40 דינרים, אתה רוצה להגיד דינר אחד, זה משנה לך מה, עם בסיס, לא.
מה, שמוציאים כסף בארנק,
אתה משלם לך מכולת.
שהכסף יהיה בארנק,
מה, אתה חושב שכבד לך להכניס עוד היד בעוד סנטימטר? באמת, נו. אז אם ככה, בכזה מצב לנו את הסברה, עוד אילמה, או שאנחנו אומרים לו, שאני נתירות הדארנקי, עכשיו זה תגיד רבי, צריך. שאני נתירות הדארנקי ונתירות הדדינר. מה קשה יותר לשמור? מטבע אחד או ארנק? הרבה יותר קל לשמור ארנק מאשר לדמור 10 שקל בכיס, 5 שקל, לפעמים כל מנדה נופל. ארנק זה יותר טוב ויותר קל לשמור. אז אם ככה, אז יכול להיות שגם פה אפשר להגיד שהרגע שהוא הגביע את כל הארנק, על מנת אפילו שהוא רק רצה לקחת את הדינר, אבל כן היה לו אינטרס בכל הארנק, כי אותו דינר שהוא רצה לקחת, עכשיו יש לזה יותר שמירה דרך שהוא בארנק ועוד לא הציא את זה. אז זה הגמרא שואלת, זאת אומרת, כשהוא הגביע את כל הנגל של להוציא דינר בסוף, הוא לא הוציא.
אין הקבלה לאיזה אביב.
זה כאילו שהוא הגביע את הכל, ואז הוא כמו שואל, והסברנו, ואז קרון איזו חייבו, שאני אומר לו...
כל דבר כמו בהבית, רק מסיבה אחרת.
בדיוק, אז השאלה אם זה כמו חבית, או שאני... כמו חבית למה? כי כמו שאמרנו, יותר קל לשמור.
כן, כן.
זה או שאני אומר, זה לא כמו חבית, אז לכן השאלה הזאת היא הגמרא מסיקה. תקו, אדרן הלך המפקיד, אדרן הלך המפקיד, אדרן הלך המפקיד, זכינו לסיים בסייעתא דשמיא, פרק שלישי בפרק המפקיד, ואנחנו... גם שיש בין הזמני בישיבות עכשיו, פחות מלחץ בבית, תמיד איזה יום.
אצלנו אין בין הזמני פה.
פה דף היומי, זה כשמו כן הוא, דף היומי. עם ישראל עכשיו נכנס לסוגיות, ממש פרק יפה, פרק הזהב. הסתכלתי במקורות, הדברי חיים זה היה, דברי חיים מצאן זה אדמור הראשון מצאן. הוא היה לומד מלא את הפרק הרביעי של פרק המפקיד, פרק הזהב. הוא היה אומר דרך הלימוד הזהב להשפיע כסף לכלל
ישראל. בונה את כל צ'אנס
ותסתכל. אז הוא היה אומר לומד מלא זהב, כי הוא היה... אחד אדמור של מלא אדמורים הוא היה, אז הוא אומר צריך להשפיע כסף לעם ישראל, אז לכן הוא למד מלא את הפרק הרביעי, פרק הזהב. אז אני אעשה עכשיו בלי סייעתא דשמיא הקדמה קטנה של 3 דקות ככה, ואז יהיה לכם הרבה יותר מובן כל המשנה הזאת להבין פה את הפרק הזהב. נתפוס משל שאנחנו כל יום, קורא לנו אנשים הולכים לקניות כל הזמן, אתה הולך, רוצה לקנות אלירן די איתנו, ככה זה יהיה לך הרבה יותר קל פה את הסוגיה. בן אדם רוצה לקנות עכשיו, אוכל, אתה רוצה לקנות לחם, לחמניות, גבינה, חלב, אתה נכנס. ממתי זה נהיה שלך? ממתי זה נהיה שלך? כשאני הולך לסופר ואני נותן את הכסף, זה כבר נהיה שלי?
לא.
אנשים חושבים בראש שממתי זה נהיה שלי? נהיה שלי, אם אני... זאת אומרת, אם אתה עושה לו עברה מזומן, אתה אין לך כוח לצאת, אתה חזם, קורונה, אתה עושה לו עברה בנקאית, הוא קיבל את הכסף, זה כבר נהיה שלך? אנשים חושבים שכן, וזה טעות גדולה. כי מדינה דה גמרא ומדינה דה שולחן ערוך, יש לנו את הכללים בגמרא. מטלטלין, אוכל, זה גם נכנס לקטגוריה של מטלטלין. מטלטלין, כל המטלטלין נקנים, רק יש להם הלכות במה הם נקנים. משיכה, הגבעה, אבל בכסף לא. אבל בוא נגיד, אם אתה תדבר דוגמה על קרקעות, זאת אומרת, שאתה הולך בעזרת השם רבי אלירן לקנות קרקע,
אמן.
אז כשאתה תקנה קרקע בקרוב, אני מאחל לך עם כל הלב,
אמן.
אז שאתה תדע לכל עם ישראל, אמן. אז בעזרת השם, כשאתה קונה קרקע, אז שם יש הנחות כן כסף. אחד מהעניינים של קרקע, כסף, שטר חזקה. אז באמת בקרקע, אם בן אדם כבר הביא את הכסף לבעל הקרקע, אפילו שעוד לא עשה שום דבר בקרקע, איכשהו קיבל את הכסף אותו מוכר, הקרקע כבר נהיה שלך, ואם אחד רוצה להתחרט, כבר אי אפשר להתחרט. זאת אומרת, אתה יכול למכור לו בחזרה, אבל להתחרט כבר לא. אז בקרקע כסף זה באמת קניין. יש גם שטר בקרקע חזקה.
גם בקידושין.
קידושין, זה הנחות פרק מסכת קידושין, האישה נקנית גם כאחד מהקניינים בכסף. אז כשאנחנו מדברים על קרקע, אתה צודק שכסף קניין. אבל כשאנחנו מדברים על כל המטלטלין ואוכל, זה נכנס לקטגוריה של מטלטלין, אז בכסף זה לא. אז אנשים חושבים שנותנים את הכסף למכולת, אז חושבים שזה כבר נהיה קניין. הקניין עוד לא נהיה קניין במטלטלין. מתי יהיה הקניין? שאני אקח איתי את החלב, שאני אקח איתי את הזה, אני אעשה הקבעה, אני אעשה משיכה, אז זה נהיה שלי. עכשיו, מה זה מהפקמינה, מתי זה נהיה שלי? מהפקמינה עצומה מאוד. מה הנפקמינה עצומה? הנפקמינה, אם פתאום אחד מהם רוצה לחזור. אתה הלכת, שילמת כסף על החלב, עוד לא נגעת בחלב. ופתאום המוכר, או אתה בא לך, לא, בדרך כלל זה לא קורה אצל המוכר, בדרך כלל קונה. קונה אומר, לא, אדום, אני קונה עשרה קנייה לאושר, אני צריך את החלב עכשיו במכולת, רוצה להתחרט. המוכר צועק, מה פתאום להחזיר את הכסף? אז הוא לא יודע הלכה. הלכה, אם הוא רק קיבל את הכסף ולא עשית משיכה, אתה יכול להגיד לו, בבקשה, תחזיר לי את הכסף, ואתה יכול לחזור מדינת גמרא ושולחן ערוך. למה? כרגע שאתה עוד לא עשית שום קניין, אז אתה, אחד משתיכם, יכול להתחרט בזה. כן? אבל בוא נהיה, אם עשית כבר קניין בחלב, אז פה אפילו עכשיו אחד, אם אתה תרצה להתחרט והוא לא מסכים, אז כבר לא אי אפשר להתחרט. אז יש לי שאלה אליך, רבי יואב, רבי איזה. עכשיו אנשים מה יעשו? יש קניין משיכה, יש קניין זה. אנשים ייכנסו למכולת שהיה לו ערכן, אלירן, זמנים בכפר סבא. תיכנס לערכן שלו, תיקח איזה טוטים עגבניות. משיכה, קניין, ונברח החוצה, ולא ישלם לך. לא, רק להסביר את זה, נכון. רק צריכים להסביר פה את זה, רק עד הסוף. לא, אבל לכאורה, עשיתי קניין, זה שלי מה? אז כמו שאנחנו אומרים, בחלק מקניינים, באמת, בשביל שיהיה קניין משיכה שיתפוס, אז צריך שיהיה דת מקנה, זה נקרא לשון הגמרא. מה זה אומר דת מקנה? דת מקנה זאת אומרת שאתה מסכים. יש מלא מצבים, דוגמה, וכל המקולות, בדרך כלל עד היום יש את זה בשכונות, בקרצן והכל, יש מושג של הקפה. מה זה הקפה? אפילו שלא שילמת, אבל בגלל שהוא הסכים שתלך הביתה בלי לשלם, אז פה, אז הרגע שיש דת מקנה, עשית קניין, אז פה הוא כבר לא יכול להתחרט אפילו שלא שילמת, כי פה הקניין היה למאדרין. זה דת מקנה. כן, בכל ההקפות, באמת שלא שילמת, עשית קניין, הוא לא יכול להגיד לך עכשיו תתחרט אם לא בא לך. כי יש פה כבר קניין. הבנת? אז זה נקרא דת מקנה. זה דוגמה שהפוך, זה דוגמה לטובתך. מהקפה, ועוד לא שילמת, על פי הלכה, הוא לא, נגמר, הוא לא יכול להתחרט המוכר. אז זה, כל דבר שהסברנו טוב את הנושא של קרקעות, שזה לא קשור בכלל לסוגיה פה, קרקע זה כבר מדירה בבבטרה וכל הקניינים כבר. ואחר כך הסברנו את הנושא של לחם וחלב שכל היום קונים עכשיו במכולת. עכשיו יש לי שאלה אחרת, רבי אלי יואב, שזה הפרק שלנו, מזומנים, זהב, ישפיע כסף לעם ישראל. בן אדם רוצה לקנות כסף. אני רוצה לקנות ממך מטבע של זהב, תמורת מטבעות של כסף. זהב, מטבע של זהב היה שווה כמה? 25 מטבעות של כסף. אמרנו כסף, ככה, מטלטלין הגדרנו טוב, קרקעות הגדרנו טוב, מדים של כסף. שאני קונה כסף מול כסף, ואז פתאום אני כבר שילמתי לך את המטבע הזהב, המוכר כבר הביא לך את הזהב, ואז אתה עוד לא הבאת את ה-25 פרוטות של מטלטלין, ואז אחד מהם רוצה להתחרט, מי יכול, כל אחד צועק. זאת אומרת, מה נהיה פה, בוא נלך ישר לגמרא, רציתי להגיד את זה, הלשון של הגמרא ככה, מה נהיה הפרא, פרא זה נקרא, מה נהיה פה המטלטלין, כאילו, שזה אם עשית משיכה הוא לא יכול להתחרט, ומה נקרא מטבע כסף, שאמרנו במטלטלין כסף לא הקניין, רק משיכה של הפרי. כשאתה קונה זהב וכסף דוגמה, זה פה מתחיל הפרק הדוגמה של זהב וכסף, מה הפרא ומה המטבע? שבכסף מטלטלין לא קונה כלום, אבל משיכה כן, אז מה כן? אז זהו, אנחנו הולכים עכשיו לדבר במשנה. מגיע המשנה ואומרת לנו בסייעתא דשמיא, שיהיה לנו שפע, אז המשנה מתחילה ואומרת, הזהב קונה את הכסף. מה זה אומר הזהב קונה את הכסף? הזהב הוא הפרי. אז הוא קונה את הכסף. מה זה אומר קונה את הכסף? שאם הקונה כבר משך את המטבע של הזהב אצלו, אפילו שהקונה עוד לא שילם את ה-25 מטבעות כסף, זה כבר, אם הוא עשה משיכה, הלך. למה? כי מה יותר? מה הפרי? הזהב. ולמה? לכאורה, מה הראש שלכם אומר? מה יותר חשוב, זהב או כסף? זהב הרבה יותר חשוב, אז לפי סברה, אז מה נקרא הכסף? הכסף נקרא זהב, הפרי סתם נקרא... רבי הקדוש, שכותב את המשניות בילדותו, באמת סבר כמו שאני אומר עכשיו. מסתכלים על פי חשיבות, אז על פי חשיבות מי יותר חשוב הזהב? הזהב נקרא הכסף, והמטבעות הכסף. ואחר כך לעת זקנותו...
מה מדבר
על מסחר? אז לעת זקנותו, אנחנו לא מסתכלים עכשיו מה יותר חשוב, מסתכלים טכני. מה יותר עובר לסוחר? מה יותר אנשים קש? זהב, זה לא יותר עובר לסוחר. מה יותר אנשים מתעסקים איתו כל הזמן כסף? אז לכן הוא אמר, אפילו באמת שהזהב הרבה יותר חשוב מהכסף, אנחנו מחשיבים כסף מה שיותר עובר לסוחר. אז לכן מבחינתנו זהב וכסף, אתה יודע מה הכסף? הכסף. למה הכסף? הכסף? כי הוא יותר עובר לסוחר, אז זה הכסף, ואז הזהב. אפילו שזהב הרבה הרבה יותר שווה, הזהב הופך להיות הפרי. אלירן היקר. זה עכשיו המשנה בסייעתא דשמיא. אומרת המשנה, הזהב קונה את הכסף, אבל הכסף... אינו קונה את הזהב, וכמו שאמרנו כבר עכשיו, גילינו לכם את הסוד מהגמרא, שהמטבעות הכסף בגלל שמשמשות למסחר יותר ממטבעות הזהב, אז זה נחשב כתשלום, ואז המטבעות הזהב הופך להיות כמו החלב והלחם, למשל שהבאתי, הגבינה, לא יודע איזה מה זה, אז זה הופך להיות כאילו הפרא, ואותו יש למשוך בשביל לקיים את העסקה. וכל זמן שלא משכת את הזהב, אפשר עוד לבטל את העסקה, שתי הציב כיוונים יכולים לבטל את העסקה. מה יהיה? נחושת עם כסף.
נכון, גם כן, זה אותו היגיון.
הפוך, עוד יותר קל וחומר אפילו. זה לכאורה מיותר. אם זהב מול כסף, אז אתה אומר שאפילו זהב...
איזה כיוון? אם כיוון של החשיבות, אתה צודק, אבל אם זה לא חשיבות, זה לא נכון.
אני מדבר איתך למסקנה, אני הסברתי עכשיו את הזקנות של רבי. את מה שרבי כותב פה, לא אמרתי...
אבל עכשיו שמה שאתה הסברת...
לפי ההסבר שאני עכשיו הסברתי,
נכון, זה מיותר. מה יותר עובר לסוחר? כסף. אז אם ככה, הכסף צריך לקנות
נזק. אז, 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 אז זה באמת ההלכה פה.
מה?
אבל החידוש הוא למה, למה הוא משנה צריכה להגיד את זה בכלל, לכאורה זה מיותר. אם זהב מול כסף, אתה אומר, אפילו שזהב יותר, יותר יקר, אבל בגלל שהכסף יותר עובר לסוחר, אז אני אומר שהכסף הוא הכסף והזהב, אז כל שכן כסף מול נחושת, פרוטות של נחושת, אז ברור שהנחושת הוא נקרא הפרה, והכסף הוא הכסף, אז בואו נראה. אבל המשנה באמת אומרת שזה הלכה, למה זה כתוב? אז תראו אחר כך, בלי נדר. אומרת המשנה אותו דבר, כמו שאמרנו שזהב מול כסף, אז הזהב הפרי והכסף הוא המטבעות, הכסף הוא הכסף. אז אותו דבר, הנחושת קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הנחושת, במילים אחרים, כמו שאמרנו, שהפרה זה הנחושת, והכסף זה הכסף, וזה אנחנו נשאיר את השאלה ששאלנו, נשאיר בלי נדר לגמרא. עכשיו, יש מושג, עוד הלכה אומרת המשנה, יש מושג מאוד רעות. אתה יודע, היום אנחנו לא מכירים את המושג של מאוד רעות. למה? כי היום, היום אתה לוקח נייר, שהנייר עצמו שווה טישו, הם החליטו שהכחול זה 200 והאדום זה 20, זה רק הוא נייר. הרגע שפוסלים לך את השטר הזה, זה הולך לפח, כי זה רק הוא נייר שעולה שווה קניין, גם ארצות הברית דולר, אם לא מחליטים. פעם, היה לך מטבע, המטבע עצמו הוא חתיכת, לא יודע, זהב או כסף, על זה היה צורה שטבעו אותו, וזה עשה עוד יותר את הערך. עכשיו, הרגע שהיה מאוד רעות, מה זה מאוד רעות? פסלו את הערך, אבל עדיין אנשים רצו לקנות את זה, למה? כי הוא גם שווה. אז באמת זה לא שווה כמו שהוא היה שווה. כאילו, מאוד רעות, יש פה חתיכת כסף, אבל עכשיו אתה לא יכול לעשות עם זה עסקאות, אתה לא יכול לקנות עם זה, כי המדינה פסלה אותו. אבל עדיין זה משהו שקונים, לכן אתה בזמן הגמרא, סתם בשביל להבין מושגים שהשתנו, אז לכן רצית, יש לך מאוד רעות מול יפות. אז בוא נגיד, יפות, בן אדם רוצה לשלם. בן אדם רוצה לשלם, בן אדם משלם 5 יפות, ותמורת זה הוא מקבל 15 רעות. כן, אנשים היו קונים ככה, כי זה היה, היה לו חתיכות כסף בבית, ביזנס. אז מה פה הכסף ומה פה הפרי? אז גם כן כמובן, מה הכסף? המאות הרעות זה סך הכל הפרי שאתה רוצה לקנות, ומה הכסף? כסף זה כסף מול, כסף זה הכסף שעובד, מאות יפות, ההפך, זה נקרא רעות מול יפות. אז מאות הרעות קונות את היפות, והיפות אינן קונות את הרעות, זאת אומרת, רק אם אתה מושך את הרעות, אז אתה כבר מחייב לתת את היפות, מה שאין כן ולא ההפך, למה? כי כמו שאמרנו, היפות זה נקרא מטבע, והרעות הן חפץ הנקנה. אז לכן מה יהיה הבן אדם? רק שילם את המטבעות של כסף, והוא עוד לא קיבל, על זה שרצה לקנות, עוד לא קיבל את ה... עוד לא עשה משיכה על המאות הרעות, אפשר עוד לבטל את העסקה אם הוא רוצה. כן, זאת אומרת, אז כרגע, כל השלוש דוגמאות האלו כרגע, אנחנו הולכים אותו ראש ממתיים, שתמיד הכסף הוא המאות, ומה שממול הוא הפרי. עוד דוגמה אומרת המשנה, הסימון קונה את המטבע, והמטבע אינו קונה את הסימון. מה זה הסימון? הסימון זה חתיכת כסף או זהב עגולה, זה עשוי בצורת מטבע, ועדיין עוד לא חתמו עליה צורת מטבע, מה שהקדמתי מקודם, אמרתי, יש חתיכת כסף, כבר היה כסף ופסלו אותו, זה הפוך, זה עוד לא, זה הולך להיות בעזרת השם כסף, זה נקרא הסימה, הסימון. מצד שני, יש לך ממול זה מטבע, אז יש בן אדם רוצה לקנות כמה סימונים וכמה מטבעות, אז מה הפרי, מה נקרא מוצר ומה נקרא כסף? זאת אומרת, המשנה, הסימון קונה את המטבע, והמטבע אינו קונה את הסימון, כי ברור, הסימון לעומת מטבע, זה ברור שהסימון זה כמו פרוסת לחם וחלב וזה, כי הסימון אתה לא יכול לקנות שום דבר, אז ברור שהסימון זה המוצר, והמטבע לעומת זה יוצא בהוצאה, אז המטבע זה כסף. זה ממש ממש פשוט. מגיע, לפני שאנחנו מסיימים את המשנה, מגיע המשנה אומרת לנו פה את הדין החמישי, שהדין החמישי למעשה, מי שמבין, זה כל ההקדמה שנתתי לפני שהתחלנו את הפרק. רק פה כתוב את זה בשש מילים, אני נתתי הקדמה יותר, הרחבתי. זה ההקדמה למעשה של הפרק, רבי יואב. מה? מטלטלין קונים את המטבע. אם משכת מטלטלין, אז עכשיו, אם עוד לא שילמת, אתה כבר חייב להשלים את העסקה, אם המוכר לא רוצה לבטל את העסקה, אתה חייב לשלם לו. זה נקרא מטלטלין. אם משכת את החלב, והוא הסכים, כשאנשים, בוא נגיד, בכל הדוגמאות זה יכול לקרות באמת בהקפה. אתה יודע, הבן אדם כבר הקפה, הביא הביתה את החלב, עכשיו פתאום אשתו צועקת עליו, מה הבאת לי את החברה הזאת, תביא חברה אחרת, הוא חוזר למכולת, אם המכולת לא מסכים לבטל את העסקה, זאת אומרת, הוא, על פי שולחן ערוך אפשר לתבוע אותו שום דבר, אולי בבית משפט. כמו דבר 14, לא יודע את החוקים של בית משפט. למה? כי היה דת מקנה, הוא עשה משיכה, אז הרגע שהוא עשה משיכה את המטלטלין, הוא התחייב לשלם את הכסף. אז אם המוכר הוא בן אדם, הוא בן אדם תורני, זאת אומרת, הוא הולך ממש בזה, אז הוא יכול להגיד לו, בבקשה, אתה חמש שנים, זה לא עוזר לי מה אשתך אמרת, הוא שלם לי את הכסף, וזה הדין תורה יהיה. זה נקרא מטלטלין, אם עשית משיכה למטלטלין, קונים את המטבע, אבל מטבע, אם הוא רק לקח את הכסף, הוא נשאר, כמו שאמרנו, בבית, כרטיס אשראי, הכסף כבר אצלו בחשבון, ועוד לא משך את המטלטלין, פה לא, אינו קונה את המטלטלין, כי אז מטלטלין לא נקנה בכסף, וזה היה כל ההקדמה שנתנו לפני הפרק. אומרת המשנה, זה הכלל, תוספות יום טוב לא גורס תמיד אם זה הכלל, שמה? כל המטלטלים קונים זה את זה. תסתכלו רש"י איך שהוא מסביר את המילים של מה זה נקרא כל המטלטלים קונים זה את זה. המשנה לבד למעשה מסביר, אבל בואו נראה לפני זה רש"י. אז אומר רש"י, כל המטלטלים קונים זה את זה, בין בתורת חליפין. יש מושג של קניין חליפין שהחליף אלו באלו. כמו שאמרנו, בוא נגיד, אתה מחליף, אתה מחליף, אתה מחליף, אני נותן לך לחם, אתה נותן לי תמורת זה חלב. כיוון שמשך האחד, קנה חברה את שלו, זה נקרא בתורת חליפין, ובין בתורת דמים, שכמו שזה כל מכולת, מכולת זה עולה בתורת דמים, בכמה תיתן לי את שלך, בכך וכך, וזה חוזר אומר לי, בכמה תיתן לי שלך, בכך וכך, ונדרצו, והוא הלך הביתה, לקח איתו את כל הקנייה שלו, הוא משך האחד, התקיימו הדברים, ואז הוא חייב לשלם לו את הכסף. ואי כל, אז מה זה הכל, מה מרבה? ואי כל תהיה, אפילו כיס מלא, אפילו כיס מלא מאות, בכיס מלא מאות כדי, יש לה כיש בגמרה. יש לך, אני אומר, אני מוכר את כל הארנק כסף, תמורת הארנק כסף הזה, אז גם כן אם אחד משך את הארנק, אז אוטומטי חייב להביא את הארנק הזה. ממשיכה המשנה, הקטע האחרון במשנה, כיצד? איך למדנו שאין כסף קונה מטלטלים? זה הולך על הקטע אחד לפני. אז הוא מסביר, משך ממנו פירות, הלוקח משך ממנו פירות. ועדיין ולא נתן לו מעות, זה הדוגמה שנתתי מקודם, זה כבר מאוחר, לא יכול לחזור בו. הוא חייב לשלם משהו, הוא הביא הביתה. אבל מה יהיה הפוך, נתן לו מעות ולא משך ממנו פרות, יכול לחזור בו. אבל תראה מה שהמשנה אומרת פה. אבל אמרו, חכמים אומרים על מי? על מי שחוזר בו אחר נתינת דמים תמורת מטלטלים. שמה? שמי שפרה מאנשי דור המבולי מתור הפלגה, שהם היו אנשים עבריינים, אנשים גזלנים, כן? המבול הגיע בגלל אבון גזל. אז מי שפרה מאנשי דור המבולי מתור הבלגה, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. זאת אומרת, המפרשים מסבירים את זה, מדובר פה בצורה, הוא מנצל את המצב. זאת אומרת, זה לא כמו שאתה בא למכולת, אתה רק בסוג של מסע ומתן שאלה וזה. זה מדובר בן אדם שהוא רק הולך לבטל את העסקה, כי על פי תורה הוא יכול עוד. זאת אומרת, הוא מנצל את
ה... הוא מי שיש נותן לו לצורת את הכסף.
בדיוק, הוא מנצל את הדין הזה. זאת אומרת, זה לא באמת רק בן אדם שרק היה במחשבה והיה לו צד וזה. אנשים מותר לו להתעניין לפני שקונים. ואפילו שהוא אמר, אז הרגע שהוא מצא משהו, פה מדובר בן אדם שממש כבר עשה את העסקה והכל. עכשיו הוא בדיוק, כמו שאמרת, פתאום אחרי הקרובה, אז הוא הולך לנצל את הדין תורה הזה. אז פה אומרים חכמים שהוא קיבל את מי שפרה מאנשי דור המבול, מדור הפלגה, הרב יואב, החוזה מלובלין, היה אומר את מי שפרה הזה, אתה אומר, הוא היה רואה שיש מלא אנשים שכל התפילה נכנסים בבית כנסת, לא עומדים במקום אחד, מסתובבים, נרצבים, טלפון, יש אנשים שסובלים על זה. כל התפילה לא עומדים. אז החוזה מלובלין היה אומר למשנה, מי שפרה מאנשי דור המבולי משור הפנגה, הוא אומר ממי שאינו עומד בדיבורו. כשהוא מדבר עם השם הוא לא עומד, הוא מסתובב, אין לו עצבים, אז גם על זה השם ישמור ככה. אנחנו ממשיכים את המשנה, רבי שמעון אומר, כל שהכסף בידו, הוא ידו על העליונה. מי הכסף בידו? בדרך כלל המוכר, כי הכל בידו, גם החפץ שנמכר וגם הכסף שקיבל עבורו. אז ידו על העליונה, רק הוא יכול לחזור בו מהעסקה, או לקיים את העסקה אם הוא ירצה, אבל הלוקח הוא לא יכול לחזור מהמקח, ועל זה צריכים כבר נראה בגמרא, בלי נדר, מה הכוונה אצל רבי שמעון, הוא חולק על חכמים, אז נראה את זה, רש"י אומר את זה פה בקיצור, אפשר להסתכל ברש"י, השורה לפני, דיבור המתחיל, כל שהכסף בידו, פליגא דרבנן דאמרי, שאם נתן לו מעות, יכול לחזור בו אפילו לוקח, מגיע רבי שמעון אומר, לא, מי יכול לגמור? רק המוכר. מוכר שהכל בידו, הוא יכול לחזור בו, אבל לוקח אין יכול לחזור בו, אבל בו, הכל נראה בלי נדר, ובגמרא מפרש טעמה, לא יודע איזה יום זה יהיה אם אני אהיה פה. משנה. וכמו שאנחנו כבר למעשה הקדמנו את הקטע הזה, עכשיו תראו, תבינו את ההמשך של הגמרא. אנחנו למדנו, התחלנו את הפרק, הזהב קונה את הכסף. אתם כבר תלמידי חכמים, אז מה זה פרי? הזהב זה הפרי, והכסף זה נקרא כסף המטבע. אז אומרת הגמרא, מסנה לרבי, לרבי שמעון ברי, רבי רבנו הקדוש, לימד את הבן שלו רבי שמעון את הגרסה במשנה, כמו שכתוב במשנה שלנו עכשיו, מי כתב את המשניות? רבנו הקדוש. אז הוא לימד את הבן שלו רבי שמעון כמו הגרסה שלנו פה. אז אף קונה את הכסף. אמר לי, אז הבן רבי שמעון אמר לו, רבי, לאבא קוראים רבי, רמה מוכיח מפה שאם יש לו אבא שהוא הרב שלו, שיקרא לו יותר מאבא, שיקרא לו רבי. למה? כי אבי ורבו, רבו יותר חשוב, כן? למשל, בעבידת אבי, זה מביאו לחיון. אז לכן, תמיד אומרת, מפה לומדים רמה, מפה לומדים לכל המקומות, מי שיש לו אבא שהוא גם הרב שלו, שיקרא לו רבי, ולא אבא, הוא מוכיח את זה מפה. השח חולק על המקום, מה פתאום? אבא יקרא לו ולא יקרא לו שום רבי. איי, מה, רבן הקדוש המטלט, רבן הקדוש זה משהו אחר לגמרי, הוא היה רב של זה, וכולם, זה משהו אחר לגמרי. סתם זה במקרה הכנסתי, זה לא יודע למה. טוב, אז הוא אמר לו, רבי, שנית לנו בילדותך, כשהיית צעיר למדת אותנו, הכסף קונה את הזהב. אנחנו אמרנו הפוך, אתה אמרת שמי הפרי? הפרי זה הכסף, והזהב זה, הפרי זה, זה המטבעות הכסף, ומה הכסף המטבע? זה הזהב. ועכשיו תחזור ותשנה לנו בזיקנותיך בדיוק הפוך שהזהב קונה את הכסף? אז מה קורה? אז אומרת הגמרא, אז עכשיו, כשאומרים לך משהו בגיל 30, אחר כך אומרים לך בגיל 50, זאת אומרת שהוא חזר בו. הוא סובר כמו הגרסה, עכשיו שהוא חיבר במשנה בסוף, כמו הגרסה לגיל זקנה. אבל מה היה הסברה שלו בא ומינה? אז כבר הסברנו. אז אומרת, מה בילדותי מהי סבר, ומה בזקנותי מהי סבר? ותראית לך ככה, בילדותי סבר, רבי סבר, שמה מה הדרגה שאנחנו מסתכלים מה נקרא פרי, ומה נקרא כסף?
חשיבות.
מסתכלים לפי חשיבות, לא מסתכלים מה יותר הולך בשוק. אז כשאני שואל כל אחד מה יותר חשוב, זהב או כסף, אז רבי יואב, מה אומרים לך כל אחד?
לא.
זהב נקרא יותר חשוב. למה זהב נקרא יותר חשוב? כי כל אחד יודע שזהב יותר חשוב. אז הוא אמר, אם זהב יותר חשוב, אז זהב זה נקרא מטבע, וכסף זה נקרא חלב והלחם, כל המילים. אני סתם אומר לך גם הדוגמאות של פרי זולים. יש גם היום רכבים ששווה, אתה אומר מיליון, זה גם נקרא פרי. רכב גם נקרא. אז לכן זה מה שהוא סבר בילדותו. בילדותי סבר דווה דחשיב אבי טיבה, כספה, זה לא כזה, זה לא חשיבה בפרה. אז אם ככה, וכאן אלה פרה, מי זה הפרה? הכסף לטיבה, שזה הזהב. מה שאין כבזקנותי סבר צחי, שהפוך. הדבר לא תלוי בחשיבות, רק הדבר יותר תלוי במה? מה יותר עומד לסוחר, מה יותר חריף למסחר, לביזנס. מה שיותר ביזנס, זה המטבעות. לא, זאת אומרת, יכול להיות שיש משהו הרבה יותר יקר, אבל ביזנס, אנשים לא מתעסקים איתו, כי לא כולם שמה בלגט שיש להם את הזהב להתעסק. אנשים רגילים מתעסקים עם מטבעות של כסף, לא עם מטבעות של זהב. המושגים של הגמרא, מטבעות של כסף, כנראה זה היה כמו היום אצלנו השקלים. זה היה הסוחר. אז אם ככה, אז לכן בזקנותי סבר כספה, אנחנו עוברים למ"ד עמוד ב'. כספה, למ"ד עמוד ב' למעלה, כספה דחריף, כמו שרש"י אומר למעלה, דיבור המתחיל דחריף, יוצא בהוצאה ועובר לסוחר, זה אבי טיבה. דווה דלא חריף, אבי פרה כלפיו. וכאן אלי פרה לטיבה. וזה הגרסה שלנו, וזה הגרסה המקובלת להלכה. מגיע הרב אשי...
אם זה כסף וכסף, איך אנחנו קובעים? אני מחליף כשקל ודולר, מי כאן, מה אנחנו עושים עכשיו? זה לא כסף וזהב, או זהב ונחושת. כסף וכסף. מה, איך אתה מסתכל על זה?
רגע, מה בזמננו?
איך אתה מסתכל על זה?
כסף ודולר, איך מסתכלים? אתה עומד במקולת שם, איפה שכל הכבדים מגיעים. הוא משך להם את ה... הוא הביא להם כבר את, הדול... את המזומן, הם הגיעו עם דולר, ואז הם רוצים לבטל את העסקה.
לא, היית שכיר בארץ.
היום הייתי כל היום ברכבות, בנסיעה.
לא, מה שיותר
שכיר. אבל שאלה יפה, מה היום להלכה?
לפי העניות דעתי, מה שיותר שכיר בארץ.
לא, זה מה שאנחנו רואים במשנה, השאלה מה יותר שכיר פה.
זה יותר שכיר, השקל.
לא יודע, בלי נדר, או שאני אגיע לזה בהמשך, אני אשמע משהו, או שאני זה, אני
לא... זה הגיוני, זה על אותו משקל.
לא חשבתי.
לא, אתה מסתכל על כל העולם,
אתה צודק, היום האופציה היחידה שאני
רוצה בכל העולם.
שאלה כל העולם, אבל זה עם פה.
בסדר, אתה מסתכל, אתה מסתכל, אתה מסתכל, אתה לא קונה
את זה. לא, אתה מונה משהו. הוא עונה שאם אתה בארץ ישראל, אז מה שיותר שכיר בארץ ישראל זה השקלים הזה, הוא עונה, למה נתקיק?
יש כאן מדינות שזה עובר לסוחר, גם
כן, אבל אתה נמצא פה עכשיו. אתה נמצא ברחוב ברטנורה.
אבל בארץ זה עכשיו גם דולר וזה, אתה לא בבדיר. טוב, לא משנה, טוב.
בוא נתקדם. אבל שאלה יפה, בלי נדר נבדוק את זה. אני בטוח שכאילו זה שאלות שהכל כתוב, זה חושב משפט, זה שאלה א' באמת, בזמננו המסחר של כסף זה רק בצ'יינג'ים. צריכים לדעת את זה. הוא כבר משך לו את זה, עוד הביא לו את השקלים, אבל כשהוא עסקת בחזרה מבטל את העסקה. עכשיו הוא משך כבר את זה, יפה. שאלה מאוד יפה רבינה, נבדוק את זה בלי נדר.
אם אתה מראה
פה. אני אשאל כל דייר של חושב משפט, יש לנו שתיים בקריאה. מה?
אם אתה מראה פה בתוך
הרי. כן, מה?
יש לכם זה אחד שם בלי...
יש אחד בקריאה, שהוא שנים, ומי שמשתמש בו זה הכבדים מהעיר, כל הזמן מגיעים לשם רכבים.
כל המרצדסים ב-MV,
כל ה... אני לא מבין מה שעולה שם, מהעיר באים אליו, הוא מבוגר, הוא בקושי, היה לו כבר כמה פעמים שרצו לזה. הוא יודע, אף אחד מהקריאה לא רואים שם. אז רב אשי עכשיו מוכיח, טוב, רב אשי, בוא נתקדם, סליחה על הפסקה. רב אשי עכשיו הולך להוכיח מהמשך המשנה, שלכאורה הוא רוצה להגיד שהגרסה הנכונה זה כמו שרבי למד בצעירותו, שמה זה הכסף?
שהכסף קונה את הזהב.
הכסף קונה את הזהב, שהפרי זה, הפרי זה המטבעות של כסף, והזהב זה המטבע, הזהב זה הכסף, איפה? אז כמו שאמרתי לכם מקודם, לכאורה, הדוגמה השנייה למדנו במשנה, הנחושת קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הנפות. אז נסביר מאוד נאמר ארבעה שכילדותי מסתם רמיד הקטן, את הדוגמה השנייה במשנה, אנחנו רואים שהנחושת קונה את הכסף, זאת אומרת שהנחושת זה הפרי, הנחושת זה המטלטלים, ואז אם עשית את המשיכה על הנחושת כבר קנית את הכסף. היא אמר בשלמה, אם תרצה להגיד כמו שרבי בילדותו, שברי שהכסף קונה את הזהב זה נקרא, שקספה לגבי דבה פירה ו... היינו דקטן, זה מה שכתוב ממש במשנה, בקטע השני במשנה, הנחושת קונה את הכסף. למה כתוב בדוגמה השנייה, הנחושת קונה את הכסף? בשביל ללמד אותנו, דאף על פי, דלגבי דאבה, אפילו שכסף מול זהב, אז אמרנו עכשיו כרבי כילדותו, אז מה נקרא הכסף? הזהב נקרא הכסף, והזהב נקרא הפרי, אז הוא בא להגיד לך, הלכה שנייה תקשיב, זה דווקא כסף מול זהב. אבל כסף מול נחושת, אז הכסף מקבל על הראש. אז הכסף נהיה המטבעות, הכסף, המטבעות, והפרי נהיה נחושת. אז לכן מבינים למה כתוב השלב השני בשביל להגיד לנו. מובן שאף על גב...
תכניס אותי.
נכניס אותך בדקה, כי אני לא רוצה להקב את הקבע באהבה. כי עשינו הקדמה כזה ארוכה, שהרעיון נקלוט הוא שאתה קונה מטלטלים. אז איך, במה הקניין נעשה? לא בכסף. מטלטלין הקניין יהיה רק אם אתה מושך. אם אתה עוד לא משכת את ה... אתה לא משכת את הרבי ארץ, שילמת ועוד לא משכת את המוצר, אפשר, אתה יכול להתחרט מהעסקה. הוא לא יכול, כל אחד יכול להתחרט, גם המורר וגם הקונה. אם זה מה שאתה משלם בחנות את המדות, אם החלב נשאר במקום, שילמת לו מראש, זה עוד לא עושה את העסקה. העסקה על פי דמרה שולחן ערוך במטלטלין, זה רק אם משכת. אם משכת, כמובן משכת איתו על דתו. ואמרתי את כל הדוגמה שיכול להיות המשנה אמרנו בריקוד. דוגמה, אתה קנית בהקפה. היה משיכה עם דת מקנה, לקחת הביתה ועוד לא שילמת. עכשיו אתה חוזר ואתה מתחרט, אז פה אתה לא יכול להתחרט, כי פה המוכר יגיד לך, אם הוא רוצה, אני לא מחזיר לך את הכסף, תשלם, אתה חייב לשלם את הכסף. קרקע, אז הפוך, קרקע כן אתה יכול לקנות בכסף, קרקע אחד מהכלנים, כסף שטר חזקה, קרקע בכסף. אז ככה, מטלטלין זה רק משיכה, הגבה, מסירה, מסירה זה בבהמות, כן, רק עשה, דקה. קרקע, אתה כן יכול לקנות כסף שטר חזקה, דוגמה, אישה, אתה כן יכול לקנות בכסף. שאלה עכשיו, כסף מול כסף. אתה רוצה לקנות מטבעות זהב, מטבעות של כסף. אז המשנה אמרה לנו שמטבעות זהב מול מטבעות כסף, יש לנו גרסה של המשנה ויש לנו את הגרסה שרבינו הקדוש למד בילדותו. הגרסה הנכונה במשנה וככה הלכה, שאנחנו מסתכלים מה עובר לסוחר, לא מסתכלים מה יותר יקר. מה שעובר יותר לסוחר זה הכסף, ומה שממול הוא החלב והוא הלחם. הזהב מול כסף, מה יותר עובר לסוחר? מטבעות של כסף. אז לכן המטבעות של כסף הוא נקרא כסף, והזהב הוא נחשב כאילו הפרי, מה שאתה תמשוך. אז לכן אם אתה משכת את הזהב, אז אם משכת את הזהב, אז אתה כבר לא יכול להתחרט, ואם משכת את המטבעות זה כלום, כי כסף, אין קניין כסף. עכשיו רבי בילדותו אמר הפוך, רבי בילדותו אמר מה שיותר חשוב זה נקרא כסף, ומה שפחות חשוב זה נקרא הפרי, המטלטלים, הגמרא אומר. אז לפי זה יוצא שהזהב יותר חשוב, אז הוא המטבע והפרי. אז עכשיו הוא רוצה להביא עכשיו הוכחה מהמשנה לילדות. שמה? כשכתוב במשנה, הדוגמה השנייה בנחושת, שהנחושת הוא הפרי, והכסף זה המזומן. אז אם אני אומר כמו הגרסה שבזקנות, כמו הגרסה של המשנה, אז לכאורה זה פלא, מה צריך לכתוב את זה? אם זהב מול כסף אתה אומר שמה הכסף, למרות שזהב יותר יקר, אתה אומר שהכסף זה המטבע, אז כל שכן כסף מול נחושת, אז ברור שמי הכסף פה, מי נקרא מטבע, ברור שכסף. אבל אם אנחנו הולכים כמו הגרסה של ילדותו, אז אפשר להבין מה הדין השני. רוצה להגיד ככה, זהב מול כסף, מי נקרא המטבע? זהב. אבל זה דווקא שהזהב מול הכסף. זהב מול כסף, אז הזהב נקרא המטבע מול כסף. אבל זה דווקא אם הכסף עומד מול זהב. אז הכסף הוא נקרא פרי, הוא החלב והלחם, והזהב הוא הזהב. אבל אם הוא עומד מול נחושת, אז הוא משתנה. אז הכסף הוא הכסף, והנחושת הוא הפרי. אבל אומרת, מה אומרת הגמרא פה? עוד פעם, מי אמר בשלמה, כספה לגבי דאבה פירה, והיינו דקטן לנחושת קונה את הכסף. אומרת לנו, דווקא לגבי דאבה פירה, לגבי נחושת טיבה, אלא היא אמרת כספה לגבי דאבה טיבה, אז אם ככה זה מיותר לכתוב, כי משאלנו את זה כבר במשנה. אשתה לגבי דאבה דחשיב מיני. כסף מול זהב, שזהב הרבה יותר יקר ויותר חשוב, אז מה אתה אומר? מסתכלים על עובר לסוחר, לא מסתכלים על מה יותר חשוב ומה לא. אז אמרת שהכסף מול זהב טיבה אבה, בגלל שיותר חריף יותר עובר לסוחר, לגבי נחושת, דאי הוא חשיב, ואי הוא חריף, יש לו שתי מעלות. גם לגבי נחושת, יש לו גם שתי מעלות, גם עובר לסוחר, וגם יותר חשוב, מבויה, אם אתה צריך ללכת לכתוב שנחשב הכסף לגביו טיבה. אז אם ככה, יחורה מהמשנה מהדין השני, היה אמור להיות לנו ראיה על הגרסה של רבי בילדותו. דוחה הגמרא לא. שגם לזקנותו, כמו שהגרסה שלנו, שהוא גרס, שהכסף נחשב למטבע כלפי הזהב, שזה נקרא זהב קונה את הכסף, יצטרך, אנחנו צריכים ללמד אותנו שנחשב למטבע גם כלפי נחושת, זה לא כזה פשוט, כמו שאמרנו, יש לו שתי מעלות מול עולם. כסרל כדת החמיני, אמינה, שענה פריטה, אותו פרוטות של נחושת, באסרה דסגיה, אינו חריף את פי. יש כאלו מקומות, בדרך כלל זה כנראה למקומות יותר עניים, ששם אם זה הולך, אז זה הולך הרבה יותר, זאת אומרת, או שזה לא הולך בכלל, או בערך כמה אחוזים, אבל כשזה הולך זה קופץ לך ב-90-10. מרכזי משל אני נותן, אני החלטתי את ה-90-10. אז הייתי אומר, בגלל שבאותם מקומות באסרה דסגיה אינו זה חריף את פי, זה יותר עובר לסוחר. ולפי הגרסה שלנו במשנה אנחנו מסתכלים לפי עובר לסוחר, אז הייתי חושב שבגלל יש מקומות שאיפה שזה עובד הרבה יותר עובר לסוחר מכסף, מכספה, אז פה הייתי חושב, אין מטיבה, וזה כן הנחושת הופך להיות מטבע כלפי כסף, כי אנחנו הולכים לפי הגרסה שאנחנו מסתכלים לפי עובר לסוחר. כמה שמנן אנחנו אומרים לו, תקשיב טוב. אנחנו לא מסתכלים, נראה שיש לך כמה כפרים בודדים ששם, לא. כיוון דאי קדוכתא דלא סגיה, בגלל שיש מקומות שהמטבע של הנחושת בכלל לא עובר לסוחר, אז לכן פי רעבי, אז מה החידוש במשנה? עכשיו תראו את הקושייה ששאלנו במשנה. החידוש הוא שזה פרי הנחושת, אפילו בכאלו מקומות שזה שם עובר לסוחר. זה החידוש פה עכשיו. החידוש הוא שכתוב במשנה, תדעו לכם, שבגלל שהוא בכל מקום סחיר, אז אפילו שהנחושת יש לו כפרים בודדים שהוא יותר סחיר מהכסף, אז החידוש הוא שאנחנו מסתכלים איפה מה שעובר לסוחר בכל מקום, זה קובע למטבע המטבע, אז לכן כסף מול נחושת, אז בכל מקום הכסף הוא נקרא המטבע, והפרי נקרא
הנחושת. לפי זה
פשטנו את השאלה. מה?
לפי זה פשטנו את השאלה שלי. כי מסתכלים, הדולר בכל העולם, שקל רק בארץ.
יפה, אתה אומר ספרה.
אז לפי זה יוצא ככה.
אני שומע, אתה רואה ככה, ככה באמת, בעיקרון, צריכים להסתכל גם בשוכן ערוך, אבל נשמע ונבדוק, באמת, יש פה סברה, נכון. יש רידווה, שרציתי להגיד את הרידווה, זה מדברי הרידווה מסתבר שהעניין הוא ככה, הוא כותב ככה. למטבע הכסף יש עדיפות במסחר. אז לכן בכל מסחר ששייך להשתמש בו, כותב הרידווה, אז הוא החריף ביותר. רק מה? יש, אם אתה קונה, כאילו באמת, היום בזמננו זה נקרא הכל בשקל, שאתה קונה בדברים יותר קטנים שאי אפשר להשתמש בקלות במטבעות כסף וקנייה, בגלל, כי אמרנו שכסף זה, בוא נגיד כמה פרוטות של נחושת יש בכסף מטבע. 25 כסף זה בדינר זהב, אז בגלל שיש מלא מקומות בודדים שאתה הולך לקנות הכל בשקל, עכשיו אתה תשתמש בנחושת בגלל שהכסף מולו זה הרבה הרבה יותר יקר. אז לכן, השימוש העיקרי באותו מקומות היה במטבעות נחושת. אז אמר, הרידווה מסביר ככה, מה שכתוב באסרה דסגיה אינו חריף ותפי, הכוונה לחנויות והשווקים ששם אתה מתעסק עם הכל בשקט. אתה מתעסק בדברים קטנים ששם היה פרוטות הנחושת עיקר המטבע, אז זה הייתי חושב, אבל הרידווה מוסיף פה שבאמת הכסף נחשב לטיבה גם באותו מקומות, רק פשוט אתה לא משתמש בזה טכני. כי אתה קונה פה הכל בשקל, אז אתה משתמש באותה נחושת, זה היה קצת, הרידווה קצת מסביר אחרת מרשי, אבל לא להתבלבל. טוב, עכשיו הגמרא מוכיחה שרבי חייא, הדעה שלו זה לא כמו הגרסה של רבי בזקנותו, כמו המשנה שלנו, כמו ילדותי דה רבי, שהזהב נחשב למטבע אפילו כלפי כסף. אומרת הגמרא, ואב רבי חייא סבר, שדא ותיבאו. רבי חייא גם סובר כמו רבי בילדותו, שהמטבעות של הזהב, הוא אפילו כלפי הכסף נקרא, מטבעות הזהב נקרא המטבע, והכסף נקרא הפרי. מה היה הסיפור? דרב אוזיף דינארי מברתי דרבי חייא. רב לבא דינארי זהב מהבת של רבי חייא. כנראה היה לה כסף, היה לה גמח. לסוף, הגיע, מה זה נקרא לסוף? בזמן הפיראון, יקור דינארי. הדינארים יותר התייקרו כלפי שאר המטבעות. אסה לקמי, בוא נגיד לדוגמה, מקודם זה היה שווה 10 ועכשיו זה שווה 15. לא יודע, דוגמה. אסה לקמי דרבי חייא, הגיע לשווה דרבי חייא, אם הוא יפרע לביתו את כל הסכום הדינרים של הבא, או שהוא צריך להחזיר פחות, כי עכשיו אם מחזיר את הכל, זה יהיה 15. ואז אני לבאתי שהיה שווה 10, אז זה נקרא ריבית דרבנן, זה לא ריבית קצוצה, זה ריבית דרבנן, וזה למעשה פרק גם בבבא מציעא, אנחנו בעזרת השם נתקרב, באיזה הוא נשר, וואי וואי וואי. עד הכל פנים, אז הוא הגיע לשאול את רבי חייא מה לעשות, אמר לי, אז רבי חייא אמר, זיל שלם לה, תבינו, תקילים, לך תשלם לה, תנאי ראי זה, תבין, תקילים, כמו שלבית ממנה. אז מגיע הגמר, רוצה להבין מה, לפי איזה גרסה אנחנו יכולים להגיד את השיטה של רבי חייא. יש לה מדע בטבעה, ואם באמת אנחנו הולכים מגישה של רבי חייא סובר שזהב נחשב מטבע, שפיר מובן, אין רבי חייא פסק, למה? כי זהב, הוא סבר כמו ילדותו של רבי, שהוא המטבע אפילו כלפי כסף, אז יוצא שאף פעם אין שינוי בערך שלו. אז כשהוא מתייקר, אז הוא מתייקר כפי שאר המטבעות, אז יוצא שמה התייקר? לא הזהב התייקר.
אלה הוזלו.
רק זה הפוך, זה הוזלו, כי הכל, הוא תמיד המטבע, הם הוזלו כלפיו. לא שהזהב התייקר. אז אם ככה מבינים, שמה?
אין ריבית.
אז לכן הוא אמר אין פה שום ריבית. אז אתה יכול ללכת להחזיר לזהב, תבינו, תקילי למה? כי המוצרים הוזלו כלפיו, אבל זה נשאר באותו. אלא היא אמרת, אם תרצה להגיד שהזהב אין לו דין של מטבע. הזהב מול כסף הופך להיות כמו מוצר, כמו מטלטלים. אמרנו כל האוכל, פרה, כל האוכל זה נקרא מטלטלים, פרה, ו... אז אם ככה, איך הוא יכול ללכת להגיד, אתה לבית ממני 10 דינרים, להחזיר 10 דינרים, שעכשיו 10 דינרים שווה 15. יש לנו פה ריבית מדרבנן שזה נקרא אבלי, שאה בשאה ואסור. מה זה אומר שאה בשאה? אנחנו נעבור עוד לפרק של ריבית, נסביר את זה בקיצור. שאה בשאה זה נקרא, במקום להסתבך בדוגמאות, בוא נלך לחיטין. חיטין, אתה מלווה ממני שאה חיטין. חיטין זה משהו שבדרך כלל היום אנחנו בתקופה של היוקר יאמיר, אז אנחנו רואים שהחיטה, זה כבר בזמן הגמרא, רק היה בעליות בדרך כלל. אז אני הלוויתי לך שאה חיטין. אתה מגיע להחזיר לי אחרי חצי שנה אותו שאה חיטין, אז החזרת לי פה ריבית דרבנן, למה? כי השאה החיטין שאני הלוויתי לך אז היה שווה 10, כשאתה מחזיר לי זה כבר שווה 11. אז זה באמת איסור ריבית דרבנן, אז כל מוצר שאתה מחזיר, אפילו שאתה מחזיר אותו מוצר, מאיזה ריבית יש לו פה לא. אבל אם זה מוצר שעלול להתייקר, אז זה נקרא ריבית שאה בשאה.
תגיד, איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? בקריית צאנז. מה לך, שכינה עומדת חצי מחבילה של סוכר? היא לא מחזיר לך חבילה של סוכר?
אז ככה, בסוכר זה לא דבר שעלול להתייקר.
מצנות.
בקמח.
וגם כן מנות, כלל שכנים. בדרך כלל זה שכנים מחזירים על יום יומיים אותו.
לא משנה, זה יכול להתייקר.
זה לא כזה לתקופה חודש, חודשיים.
אז אם כסה המשך.
מי שהשכנים או שלא מחזירים בכלל, או שמחזיר לך תוך יום, יומיים, שלוש. בדרך כלל, הבא לא אמר, הוא לא מנצל את ה... לא הולך למכולת עכשיו, אז הוא אומר...
לא, לא הצען זה ספציפי, כאילו, מה עושים במצב כזה?
אבל ככה זה קורה, זה לא משנה.
אני יכול לשאול שאלות אחרות, שמה שקורה בשכנים, בהלוואות, מלא פעמים, חברות. זאת אומרת, יש מצנבים שכל שבת מלא שכנים, זאת אומרת, יש מצנבים לא 100% טבעי, יש מצנבים שזה 100% טבעי. 100% טבעי מצנבים מינימום מתחיל מהחנות מ-20 שקל. מצנבים זול, עם כשרות יותר זולה, זה יכול למצוא 9.90 גם. אז בוא נגיד, אני הבאתי לו מצנבים יקר, הוא הגיע לבאמצע שעד אין לי עין קידוש, אז הוא מחזיר לי זול. זה השאלות של שכנים. או אני הבאתי 5 ביצים מדיום, והוא מחזיר לי 5 ביצים לארג', האם זה ריבית או לא. אז פה זה כבר מתחילים באמת של עוד ריבית. קפד, האינפה, זה לא כזה פשוט.
אבל מדיום ומדיום, אתה יכול
לעשות? שאה בשאה.
מדיום ומדיום, כן, זה לא נקרא שאה בשאה, אתה מחזיר לי ממש, כי עוד מעט תראה בגמרא שיש מלא דוגמה או דוגמה, שכן יש, הנה עכשיו אתה מזכיר לגמרא לבד אומרת פה היום. שאה בשאה, מה יהיה הדין? עכשיו הבן שלי נסע לי כל היום, המפתח של הבית אצלו, ונתקעתי, זה נמצא בבית, אני אומר לו, תקשיב, אני אחזיר לך וזה נמצא אצלי בבית, רק אין לי, זה נקרא שאה בשאה, הגמרא אומרת בפורה שלא. אז אותו דבר בשכנים, זה יום יומיים, זה לא עכשיו בתקופה שאמור להתייקר. היום, אם באמת, גם אם זה יתייקר, לא יודע אם זה ריבית, כי רק שאה בשאה זה בין מוצרים, שבדרך כלל זה מתייקר.
אני יודע שלפי הרב, שפעם שמעתי ממנו, שאסור לעשות כזה דבר, לקחת למשל, אין לי שקית של חלב, איך זה לך שקית של חלב?
מעשים שבכל שנייה אצלם.
הוא אומר, פחד, ככה אני זוכר
שהוא אמר. אבל מה זה חסד?
הוא אומר, ככה זה מסיים.
חסד, מה זה לא נקרא סתם? לא, נראה לי הוא התכוון על דברים אחרים, הוא התכוון, אמרתי לך, עוד תקופות ארוכות, או שהוא התכוון, כמו שאמרתי, את השאלות של המיץ ענבים, שאלות בביצים, זה קורה, חברות, זה כבר חברות, אבל אנחנו בלי נדר איזה עונש, יש פרק ארוך לפנינו. פרק של ריבית, אנחנו לא בפרק של ריבית, אנחנו אומרים את הגמרא. אז אם ככה, אם דינר זהב זה דין כמו פרי, אז לכאורה שאה בשאה. הוא הלווה לדינר זהב, הדינר זה פרי, החזר את הדינר זהב, אז לכאורה ריבית. אז אלא מה חייבים להגיד? שרבי חייא סבר כילדותו של רבי, שתמיד הוא המטבע, והרגע שתמיד הוא המטבע, אז מה יוצא? המטבע תמיד נשאר יציב. הפוך, מי נהיה יקר וזול? הדברים הוזלו כלפיו. אז אם ככה, לכן רבי חייא פסק, שבוא נגיד הלוותה 10 דינרי זהב, תחזיר 10 דינרי זהב, ואין פה שום שאה בשאה. דוחה הגמרא מסיפור הזה מהבת של רבי חייא, ורבי חייא פסק לבת שלה, מפה אתה לא יכול להביא ראיה שרבי חייא סבר כמו ילדותי דרבי. לעולם יכול להיות שרבי חייא סובר כזקנותי דרבי. שמה המטבע העיקרי? הכסף. והזהב הוא בפרי. נו, אם הזהב הפרי, מה עם שאה בשאה? אומרת הגמרא, רב דינרי אבלי. רב, כשהוא לבא את הדינרים האלו, היו לו דינרי זהב ברשותו בעת שהוא לבא את הדינרים מבת של רבי חייא. הוא הלווה 10 דינרי זהב, אותו 10 דינרי זהב היה לו. רק זה לא היה אצלו בדיוק. אבל היה לו את הכסף. לא עכשיו שהוא עני ואביון בלי כלום ולא היה לו. היה לו את הכסף הזה. במצב כזה, אין לנו ריבית שעה בשעה. ולמה? אומרת הרב, וכיוון דעה ולדין, הרי אם היה לו את הכסף בידת ההלוואה, נעשה, נחשב הדבר כאומר לה, כמו שהוא אומר לה, תקשיבי טוב, יש לי עכשיו, הוא הולך לגמח הזה, הבת שלו הייתה עשירה כנראה, הבת של רבי חייא, יש לי עכשיו דינרי זהב, אבל אני לא יכול לקחת את זה, למה המפתח של הכספת נאבד, וזה נעול, אני לא יודע דוגמאות מעניינות, אין לי עכשיו, לא מכניסים אותי עכשיו הביתה, ובכזה מצב, כמו דוגמה, אלווני עד שיבוא בני, תלווני את ה-10 שעה חיטים, עד שהבן שלי יבוא ויפתח לי את המנעול, בכזה מצב, עד שנמצא מפתח, המפתח נאבד לו, אז פה אין שעה בשעה. אז לכן, בכזה מצב, אז לעולם יכול להיות שזהב זה פרי. למה אין שעה בשעה? כי פה ממקרה ספציפי, במקרה כזה, שלא הייתה בעיה שעה בשעה, איך אין שעה בשעה? כי כשהוא לבא את זה, אלו את הכסף, רק טכני הוא לא יכול להגיע לזה, אז פה אין שעה בשעה. אז אין לנו הוכחה למעשה מה רבי חייא סבר. יכול להיות שהוא כן סבר כמו המסקנה של רבי בזקנותי דרבי. רבא מביא ברייתא עכשיו כמו ילדותי דרבי גם כן. אמר רבא, אי תנא סבר, דאב עתיבה. ויש לנו שטן על הברייתא שהוא סובר, שמטבעות של זהב אפילו כלפי כסף, זה מטבע כמו ילדותי דרבי. איפה אנחנו רואים? נתניה, למדנו בברייתא. פרוטה שאמרו חכמים בכל מקום בש"ס, מה זה השיעור של פרוטה? אחד משמונה באיסר האיטלקי. למה היא נפקים? למה אכפתי מה השיעור של הפרוטה? אומרת, אני כדוש אישה, בעזרת השם, אין לי רע להתחתן. צריך לדעת, אתה תיתן יותר מפרוטה, אבל כתוב במשנה הראשונה במסכת קידושין דף ב', האישה נקנית בכסף. מה זה הכסף? פרוטה. אז מה הפרוטה? צריכים לדעת, הפרוטה זה אחד משמונה באיסר האיטלקי. עכשיו, איסר, כמה זה איסר? אחד מ-24 בדינר של כסף. זאת אומרת, אם האיסר מתחלף, אז גם הפרוטה מתחלף, כן? עכשיו, איסר זה אחד מ-24 בדינר של כסף. למה נפקא מינה? למקח וממכר, מי שמוכר לחבר שלו דינר כסף, הוא צריך לקחת תמורת זה כמה? 24 איסרים. אם הוא לקח ממנו יותר, זה כבר נכנס לקטגוריה של הונאה. יש דיני הונאה, עד שתי, כן? דינר של כסף, אחד מ-25 בדינר של זהב. למה נפקא מינה? מה אכפת לך לדעת מה השיעור של הדינר? אומרת, מה, בעזרת השם פדיון הבן. פדיון הבן זה גם יכול להיות זיווג שני. יתר רחם, אז אתה יודע, זה...
כן, אם האישה...
אתה יודע את הסיפור בפדיון הבן. אחד הגיע מאוחר לתלמוד תורה, עם פתק. הוא אומר, מה איחרתי? אתמול היה לי פדיון הבן שלך. אז הילד, זה מסתירה לזה שקר. אמא, אין פדיון הבן.
הבנתי.
כן, אבל תמיד בפדיון הבן, מה מאחלים לאבא של הילד? שזה יהיה הפעם האחרונה שלך. כאילו, ראשונה ואחרונה, אל תעשה את זה עוד פעם.
עם מי שאחר.
אומרים, כי אם תעשה את זה עוד פעם, רואים ורואים, זה סימן לזיווג שני. תמיד הוא מאחלים לאבא בפדיון הבן, אל תעשה את זה עוד פעם. כל הכבוד שזכית למצווה הנדירה הזאת, זה נקרא מצווה נדירה. בת כהן, בת לוי, אמא אבא כהן לוי, האמא בת כהן לוי לא עושים. אם ילד ניתוח, אם ילד קודם בת. זה מצווה שמקושי, אתה יודע, אני גר בקריאה, לא יודע אם יש חודשים שלמים שעוברים ואין שם שום פדיון הבן. זה מצווה ברוך שמה, אבל הקדוש ברוך הוא זיכה אותי. אז לכל פנים, אז בפדיון הבן, השיעור של 5 שקלים שחיבה התורה לפדיון הבן, אז צריך לדעת כמה זה השקל. אז כל שקל של תורה זה 4 דינרים שלנו, אז לכן צריכים לתת לכהן כמה דינרים כסף, 20 דינרי כסף. אז הברייתא בא ללמד אותנו שאם אבי הבן הבכור נתן לכהן דינר זהב, צריך צ'יינג', צריך עודף. אז הכהן צריך להחזיר לו כמה דינרי כסף. 5 דינרי כסף, כן? 5 שקלים, כל שקל זה סלע, 4 דינרי כסף כפול 5, 20 דינר כסף. אז לכן בכזה מצב הוא צריך להחזיר לו, אם הוא נתן לו דינר זהב שלם, צריך להביא לו עודף 5 דינרי כסף. עכשיו בואו זה נסיימים להיום, כי אחר כך זה כבר סוגיה שלמה, זה עכשיו ההוכחה. אז אומרת הגמרא, אי אמר ביש למה, רב עכשיו מביא הוכחה, שמהברייתא הזאת אנחנו רואים שהולכים כילדותי דרבי. אי אמר ביש למה, טיבה אבי. אם תרצה להגיד שהזהב, זה תמיד מטבע אפילו כלפי כסף, אז אנחנו מבינים שמשאיר תנא, התנא רוצה לדעת פה 5 שקלים של פדיון הבן. התנא תוביש דוגמה קבועה, במידי דקיץ, מה זה מידי דקיץ? דבר שהשווי שלו קבוע לעולם. מה קבוע לעולם? זה הזהב. אז לכן התנא קובע שערך של 20 דינרי כסף, איך זה נמדד? תמיד זה נמדד בשווי של 4 חומשי דינר זהב. כי באופן שהשתנה ערך הכסף כלפי הזהב, אז תמיד אנחנו מחשבים שערך הכסף הוא שישתנה, והזהב לא ישתנה. אז לכן אתה אומר את זה בשווי של הזהב. אלא היא אמרת כמו הזקנותי דרבי, כמו המשנה שלנו שפרה, אז מה יוצא? שהכסף הוא המטבע כלפי הזהב. אבל הזהב הוא משתנה, אז נמצא שמשאיר תנא במידי דאוקר וזיל, אז יוצא התנא קובע את שיעור 5 שקלים בדבר בזהב. מה זה הזהב? הוא פרי. שפרי, הערך שלו עולה ויורד. עכשיו, יש לא נכון להגיד שתמיד כשאבא נותן דינר זהב, מחזיר לו הכהן 50 דינר זהב, כמו שעכשיו ראינו בברייתא, שזה נפקא מינה. למה? כי הערך הזהב, תמיד אתה צריך להסתכל כל יום, כל שעה לפעמים אפילו, אתה צריך להסתכל בערך של הזהב. עכשיו, כשהמשנה פה מביא נפקא מינה, מה זה נפקא מינה? במשהו קבוע. שאתה יודע תמיד שאם הוא נתן לו, כמו שאמרנו, אם אבא הבכור נתן לכהן דינר זהב, אז תמיד הוא יצטרך לקבל עודף 5 דינרי כסף. אבל אם אנחנו נלך לפי הגרסה הזאת, כאילו תהיה דרבי יוצא, שהוא כל פעם יצטרך ללכת לבדוק כמה הערך של הזהב, אז זה לא מסתבר ללכת להגיד. אלא אמר זאת פרע, וזה משאר תנא מידי דאוקר וזול, וזימנין דמאדר ליה כהנא, וזימנין דאפילו, עוד יותר אומרת הגמרא, שכחתי, וזימנין גם דמוסיף לאי ולכהנא, לפעמים אבא יצטרך להוסיף לכהן על הדינר הזהב שהוא נתן לו, מתי? באופן שהזהב נהיה זול. באופן שהזהב נהיה זול. זאת אומרת, אם דינר זהב יהיה שווה פחות מ-20 דינרי כסף, אז אחרי, אם זה יהיה, אז הוא יצטרך להביא עוד, בוא נגיד, הוא יצטרך להביא עוד כמה שקלים בשביל להוסיף ל5 שקלים. אלא שמע מינה אומר רבא שהוא באמת מצא ברייתא, שבאמת התנא של אותו ברייתא סבר, שמע מינה טיבה, ובסדר. זאת אומרת, יש לנו את המשנה שלנו, שהמשנה שלנו זה בזקנותי דרבי, שהזהב הוא הפרי והכסף הוא המטבע, כי אנחנו תמיד הקובע זה עובר לסוחר. השאלה שרבי דוד שאל בני נדר, אני מתכוון מחר עוד אפילו לתת תשובה. בסדר, אתה נשמע, למרות שיש לנו בן הזמני, אבל אני נבדוק אם זה רב, מה היום השאלה, לא נשאיר במתח. מה היום הדולר מול הכסף, או בן אדם מצרפתי מגיע לצ'יינג', נבדוק את זה בני נדר. עכשיו, ילדותי דרבי, הוא סבר הפוך, אנחנו תמיד מסתכלים בחשיבות. אז אם בחשיבות יוצא שהזהב מול הכסף, אז הזהב הוא הדבר הקבוע המטבע, והכסף הוא הפרי. ומצאנו באמת טענה של ברייתא, למד שסובר, כמו על דותי דרבי, לא קרה כלום, טענה של הברייתא. פה מתחיל עכשיו סוגיה שלמה שזה נמשך לדף הבא, פה נתחיל מחר בלי נדר, נבוא לזמן, 8:40 בלי נדר. רק נגיד איזה וורד קטן, איך אתה אומר למוסר, נגיד וורד קטן שראיתי בספר הספרים הקדושים. זה מעניין. למדנו, הזהב קונה את הכסף. מה משול? הזהב קונה את הכסף, הכסף אין קונה את הזהב. מה משול גם לזהב וגם לכסף? התורה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. גם רואים עלי פעמים נחמדה ומזהב. זאת אומרת, התורה משולה גם לכסף וגם לזהב. אז צדיקים, ספרים הקדושים אומרים את זה. ואנחנו, למה צחי קורא לשיעור שלנו פה שיעור דף היומי בעיון? אז מה נכון? נכון ללמוד בעיון ונכון ללמוד בפקיעות. הצדיקים המשילו את הנושא של כסף וזהב. כסף זה יותר עובר לסוחר, אמרנו. אז כסף זה יותר מרומז על בקיאות, ידיעת התורה. בן אדם יודע עוד שזה היה שיטה גם של אדמו"ר זכרונו לברכה מצאנז. הוא היה בשיטה לא כמו רוב הישיבות הליטאיות, הישיבות גם... הוא אמר בשיטה שבחורים יעברו על הש"ס 1,000 דף, 800, ויש פה בחורים בגיל 18 כבר נבחנו 1,000 דף. פחות עיון, גם עיון, אבל יותר להתעמק על ידיעת התורה. זה היה... זה היה מלא שיטות. יש מלא שיטות, אומרים לא, תלמד אותם איך ללמוד, כל הישיבות הדתיות, גם הישיבה שאני למדתי, היא אומרת, תלמד טוב את הדף בעיון, ככה זה ילמד אותך איך ללמוד. זה שיטות, תאים יכולים ללמוד לך דף בשבוע, שורה, לא יודע כמה. אז זה נקרא הזהב, הזהב זה יותר להתעמק, הערך, כי בתורה שלמדת בעיון, מבחינת ערך, הוא הרבה יותר בערך, הוא זהב. אז מה צריך? אתה יודע מה החוכמה כתוב בכל הספרים? השילוב. אי אפשר זה בלי זה, ואי אפשר זה בלי זה. אז הוא כתוב ככה. אז כתוב בספרים, כתוב ככה. רבי בילדותו סבר, שמה נקרא, מה נקרא המטבע? רבי בילדותו סבר, שמה?
כסף.
רבי בילדותו סבר שהמטבע הזה, הזהב.
הזהב.
לא.
לא, רגע, כסף קונה כסף.
כן, כן, מה שאמרתי טוב. אז מה רבי סבר בילדותו?
שהכסף הוא הפרי.
כסף הוא הפרי והזהב.
כן. זאת אומרת...
הזהב הוא המטבע.
הזהב הוא המטבע. אז הוא אמר, כן, כמו שאמר, אז יוצא שמה יותר צריך להתעמק. אני הבנתי כך, רבי סבר בילדותו יותר פקיעות.
לא, זה לא הפוך, זהב המטבע.
פקיעות, אז אולי באמת אני לא יודע איך לפרש את זה. ואז בסוף, אחרי שהוא כבר עבר על הש"ס, אז אפשר להתעיין. כי היו צדיקים, כמו שאומרים בשמר על הרב חיים בריסקר, אומר, אחד שהוא מתבסס, אומר לו תאמין בעיון, ועוד לא יודע את כל התוספותים שבש"ס, אז הוא עוד לא יודע בכלל, אתה יודע, יכול, אז הספרות שלו בכלל לא ישרות, כי יכול להיות שהוא מתמקק, והרגע שיש תוספות מפורש שכתוב הפוך. הדבר הראשון עוברים על גמרא רש"י תוספות. אחרי שאתה יודע כבר את הכל, אז יש טעם להתעמק. זאת אומרת, החוכמה זה המסר שרוצה להגיד, עכשיו לא ניכנס עכשיו מאוחר בלילה אחרי יום שלם, להתעמק. המסר הזה, זה החוכמה לשלב. כמו שצדיקים אמרו ככה, באמת מאוד חשוב ללמוד דף אחד במשך 30 יום, אבל גם יש לך גם חוכמה שתלמד 30 דף ביום. אתה יודע, יש היום בחורים בצאנס פה שיודעים לעשות 30 דף ביום. זה גם חוכמה, זאת אומרת, צריך לדעת לשלב גם וגם. התלמידי חכמים, הם יודעים להשתמש בשניהם, לדעת לשלם, ויש את השח, אבי עזרי, הוא למד בעירו, הוא כותב, שבישיבה שהוא למד, הוא למד את רבן קוטלי, אני לא יודע, אז הוא אומר שבישיבות, בעיר שהוא גר, היה שם בישיבה שלו שלוש חלקים, היה חלק שלמדו רק עיון, היה חלק שלמדו רק בקיאות, והיו חלק שלמדו, שילבו, עיון ובקיאות. ובישיבות הנורמליות החסידיות גם, עושים סדר בוקר עיון, סדר? הוא אומר מאיפה יצא מהשלוש קבוצות, איפה יצא תלמידי חכמים הכי גדולים?
האמצע.
מאלו ששילבו. האמצע. לשלב עיון ובקיאות. זה כמו שאתה מזכיר לדוד יצחק ונשאים איזה ערב פסח, צריכים גם לצחוק קצת. היה פעם רב חיים בריסקר, נכנס על הישיבה, ובחורים צעירים שעוד לא עברו על הזה. הוא שומע, זה לא צחוק, אחד זה היה, סיפור. הוא שומע איך שמתעמקים על המילה שלו. שין למד ואף שלו, בלטעים זה שלי. שלו. הוא אומר, מה זה נקרא שלו? האם זה נקרא שלו בגלל שזה לא של השני, או בגלל שזה לא של השני, אז זה שלו. ככה הוא שומע בחורים צעירים שעוד לא התחילו ללמוד בכלל את הערבה, מתעמקים פה באמת בשיאת חבימות. הוא שמע את זה. זה אומר, אתה יודע, כמו שאנשים אומרים, כוס על השולחן. האם השולחן מתחת הכוס, או הכוס נקרא מעל השולחן? יש בזה חקירה הזאת? בקיצור, חיים בריסקר שומע, אחי שהסתימו להתבלבל, אז הוא בא אליהם, אומר, וואי, שמעתי את הסברה שאתם מתעמקים והכל, אבל אני מבקש לכם, תעשו לי טובה, תהפכו את הראש שלכם, ואל תהפכו את הראש שלי. ככה, אתה לא יודעת שלא צריך. תהפכו את הראש שלכם, ואל תהפכו לי את הראש שלי, ותלמדו, תהיו תלמידים. אז מה רציתי לגמור? לדף היומי, החוכמה נראה לי מה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי, זה לא אותי, זה אתם. החוכמה שאנחנו עושים פה נראה לי ממש משלבים.
שילוב.
לומדים שילוב, באמת לומדים את כל התוספים, עושים כזה שילוב ביום, וככה אפשר לגדול את המדרכה. יהיה לנו פסח כשר לשמח בעזרת השם, מחר לבוא עם כוחות ריאות.